שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה, והיום יש לנו תוכנית מרתקת. הפעם אנחנו עוסקים בתחרויות עם מי שתמיד מנצחת בתחרויות, יוליה סגלין, מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
תחרויות, אה?
תחרויות.
האם אנחנו רוצים לעודד תחרויות? בעולם שכל כולו סטרס ומאבקים?
תראה, יש מה שנקרא תחרות בריאה.
יש תחרות בריאה?
יש תחרות בריאה, אפילו משתמשים בה לפעמים בחינוך ובלמידה, אומרים שתחרות בריאה יכולה לקדם חינוך ולמידה.
תחרות זה משהו שכן מניע אותך לפעול, ללמוד, להגיע לסין, זה לא רע.
נכון, באיזושהי מידה, רוב האנשים כן תחרותיים מסיבה זו או אחרת, על תחומים שכן מעניינים אותם.
שאלה פסיכולוגית שגם אולי נענה עליה בהמשך, למה אנחנו תחרותיים? אבל אנחנו מיד נעסוק גם בתחרויות עם יוליה סגלין, וגם נדבר על האסטרואיד שחלף ליד כדור הארץ במוצאי שבת, אסטרואיד בקוטר של כ-5 קילומטרים חלף ליד כדור הארץ. לשמחתנו כדור הארץ לא נפגע, והנה אנחנו משדרים מכדור הארץ, וזו ההוכחה הטובה ביותר. ראית את האסטרואיד?
לא.
לא, כן, כי הוא חלף במרחק של לדעתי 4 מיליון קילומטרים וחצי, שזה נשמע הרבה יחסית, אבל זה עדיין נחשב למלחיץ.
אנחנו עדיין קרוב לכדור הארץ.
נדבר על הדבר הזה, תודה רבה. וגם נדבר על מיליוני מוסלמים שחוגגים את חג הקורבן, ננסה לתהות על קנקנו של חג הקורבן, וגם אנחנו עוסקים בתחרויות, אז האם יש תחרויות בעולם החי, ממש כפי שיש בעולמנו? נדבר עם הביולוגית ורד שפירה, וגם נדבר על סרטי קולנוע שעוסקים או עסקו בתחרויות עם יונתן גטלי שעבר ג'אט. אבל קודם כל נאמר יום הולדת שמח לאיש הטרולולו, הקשיבי למוסיקה הזו, יוליה, את ודאי מכירה אותה, הנה, מיד הטכנאי עושה פה, או... הנה, את מכירה את השיר הזה? הקשיבי טוב.
אין לי מושג.
ודאי
זה נראה כזה רגוע ו...
קודם כל יפה שאת רוקדת, יש פה קוריאוגרפיה, אבל הקשיבי למילים.
אתה עושה קולות רקע?
לא, אבל את מתרשמת מהמילים?
לא.
את לא מכירה אבל את תופעת הרשת הזו.
לא, אין לי מושג.
אז אוקיי, אז מה שאנחנו שומעים ברקע, זו דוגמה לאחת מתופעות הרשת הראשונות בעולם. שימו לב, מדובר על התופעה קוראים איש הטרול או לא, והשיר שאנחנו שומעים ברקע הפך את אדוארד חיל, זמר בריטון רוסי, לתופעת רשת של ממש. הוא היה זמר בריטון רוסי ברוסיה או בברית המועצות למעשה, בטר עם נפילת הגוש הקומוניסטי. הפופולריות שלו דעכה או כמעט נשכח, אבל בזכות סרטון שלו משנת 76 שעלה באתר יוטיוב, הוא הפך לתופעת רשת ולכוכב רשת. הוא זכה להרבה מאוד כבוד, הזמינו אותו לתוכניות אירוח וכו'. והיום בבוקר, אגב, מי שנכנס לגוגל, הוא יכול לראות דודל לזכרו של אדוארד חיל, שכבר לא נמצא איתנו, אבל כן זכה לתהילת עולם בשלהי חייו. זה השיר שלו, איש הטרול לא, מילות השיר הם אני ממש שמח, כי אני חוזר סוף סוף הביתה, חלק מהמילים...
יש מילים בסוף.
יש מילים שהן צונזרו אגב, כי השיר במקור היה בברית המועצות, ועדיף היה שם לא להזכיר.
עדיף לא לדבר.
לא להזכיר שום דבר שירגיז מישהו. יש עוד קצת מהשיר? יפה, הוא לא...
הוא מתמיד.
שימי לב. הנה יוליה הצטרפי לשיר, ואז נדבר על תחרויות. יש לנו כמה שניות.
עדיף שלא, אני חושבת. אני אוריד את כל הרייטינג שנמצא פה.
את אופטימית,
אני מאוד אופטימית, אבל גם אותם אני אצליח להוריד.
לא, לא. בסדר גמור, אז עד כאן איש הטרול או לא. זה כיף שאדם שנשכח ונעלם פתאום, שוב התהילה שלו חוזרת, והוא זוכה באמת לכבוד של מלאכים בעקבות סרטון. זו הזיית יוטיוב.
בקרוב אצלך.
כן, אני מודה לך שאלבת אותי, אבל הרמתי להנחתה, אז מגיע לי. אז בואי נדבר על תחרויות, יוליה. על מה אנחנו בעצם רוצים לדבר? תחרויות, אנחנו מכירים כמובן משחקים, אנחנו יודעים שבני האדם מאז ומעולם נהגו לשחק, עוד מתקופת יוונים וכולי. אני יודע מתוכניות אחרות.
נכון, דיברנו על זה כבר.
גם ברחובות היו ממש מתקנים, כשאנשים המתינו בתורים, אז הם נהגו לשחק.
נכון.
נכון, זה היה משהו שהוא חלק מהתרבות שלנו,
נכון, נכון, דיברנו על זה כבר.
נכון.
אבל דווקא היום אנחנו רוצים לדבר על תחרויות קצת בכיוונים אחרים, זאת אומרת, אנחנו נדבר עדיין קצת על תורת המשחקים, אבל יש תחרויות, אם נסתכל על זה, גם במקומות אחרים, נניח בגוף שלנו.
תחרויות בגוף שלנו יש. בין מי למי?
בוא ניתן איזושהי דוגמה.
אני חושב שהדוגמה תהיה טובה לנו.
אנחנו תכף ניתן דוגמה. שמעת על הרעלת CO?
הרעלת CO.
פחמן חד-חמצני.
אנחנו מכירים פחמן דו-חמצני, נכון. כמובן, אבל אחיו הפחות מקובל הוא הפחמן החד-חמצני. כן. למה? מעניין.
פחמן דו-חמצני, אם אנחנו מדברים נניח על תהליך של שריפה, אז יש מה שנקרא שריפה מלאה, כשיש הרבה חמצן בשפע, ואז נוצר פחמן דו-חמצני ומים. יכול להיות גם תוצרי בעירה אחרים, תלוי מה בוער. וכשתהליך הבעירה הוא לא מלא, זאת אומרת, כמו איזו שריפה חלקית, כשאין ממש מספיק חמצן,
כן.
נוצר פחמן חד-חמצני.
שזו תרכובת שעומדת בפני עצמה.
נכון, בדיוק היא עומדת בפני עצמה. אבל היא רעילה לנו. למה היא רעילה לנו? זה משהו שהוא גז כזה, הוא בלי צבע, הוא בלי ריח, זה לא משהו.
אבל גם פחמן דו-חמצני הוא לא טוב לנו במיוחד, נכון?
תראה, זה לא משהו שהוא טוב לנשום רק אותו, אבל פחמן חמצני...
אבל הוא לא רעיל.
הוא לא... תלוי בכמויות, אבל כן. פחמן חד חמצני, הוא עושה משהו לא כל כך כיפי. הוא נקשר להמוגלובין שלנו במקום החמצן. המוגלובין זה בעצם בתוך הכדוריות דם האדומות שלנו, יש חומר שנקרא המוגלובין, ויש לו חתיכה כזאת קטנה.
שהוא מין משהו עם ברזל, נכון?
נכון, בדיוק, ולברזל שם, יפה, זה מה שקושר את החמצן.
זאת אומרת, בגוף שלנו יש כדוריות דם אדומות, הן מחכות, יש מולקולות שבחלק הן עשויות בין היתר, יש שם את היסוד ברזל, הוא מחכה לחמצן, נכון? לקלוט אותו, והחמצן ננעל פנימה, וכך הוא נוסע.
נכון, החמצן נקשר ליון הברזל שנמצא שם בהם, האזור של ההם, המוגלובין.
כן.
והוא נקשר והוא נוסע אותו לתאים ולגוף שלנו. ככה הגוף
יכול לנשום, כן.
בדיוק, לנשום בחוצת גם לכל התאים שצריכים אותו. הבעיה היא שה-CO יכול להיקשר לאותו אזור. עכשיו, מה הכוונה לאותו אזור? זה משהו מתחרה עם החמצן, על מי נקשר? אם הוא נקשר להם, זה אומר שלחמצן אין מקום.
זאת אומרת שהמולקולה של CO או פחמן חד חמצני ננעלת על הברזל בכדוריות הדם, בכדורית הדם שלנו, ובעצם חוסמת אותה מלקלוט חמצן נקי.
יפה.
וזו הרעלה.
עכשיו, למה זה ממש בעייתי ב-CO? בגלל ש-CO יש לו, כשאנחנו מדברים על משהו שנקשר למשהו אחר, בביולוגיה, בביוכימיה, אנחנו מדברים על הפיניות. זאת אומרת, הקישור, כמה בא לו להיקשר, כמה אני נוטה לשחרר אותו.
כן.
כל דבר בגוף שלנו הוא נקשר, משתחרר, נקשר, משתחרר, נקשר, משתחרר, לפעמים ספונטנית, לפעמים באיזשהו כלל או איזושהי סיבה, בוא נגיד.
כן.
עכשיו, CO יש לו אפיניות גדולה כמעט 240 למולקולת ההמוגלובין מאשר חמצן. מה המשמעות? זה אומר שכשהוא נקשר, הוא נוטה להשתחרר הרבה 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 פחות, פי 240 פחות מאשר חמצן. זאת אומרת,
הוא ממש ננעל על ה...
בדיוק, הוא ממש סותם אותו. ולוקח שעות על רבה שעות בשביל לפנות אותו בצורה טבעית, הרי דברים...
אז זוהר עלה, אנחנו לא יכולים לנשום, אנחנו נחנקים.
בדיוק, ברגע שאנחנו מועלים מסיעות, לפעמים בשריפות, כל דבר יכול לקרות, תלוי בכמות, החל מסתם סחרחורות וכאבי ראש, כל דבר שהוא כמו תופעת חוסר חמצן, ועד ממש מוות.
אז קודם כל הבנו איך עובדת הרעלת CO או פחמן חד חמצני. איפה נמצא תרכובת הגז הזו?
בדרך כלל אנחנו מדברים על שריפות, זאת אומרת, זה תוצר של איזושהי שריפה.
וזוהי שאיפת האשן שאנחנו מדברים עליה?
לא, יש גם שאיפת אשן, יש הרבה דברים רעים בכל הסיפור הזה, אבל גם ה-CO, אם לצורך העניין, ראית נניח בסרטים מוצאים אנשים מביאים להם חמצן. כזה במסכה עם... בדיוק.
כזה...
כן, כן.
עברנו לאומר חוב סום סום, שואל... אוקיי, בבקשה.
אז מה שהסיבה בשביל לפנות מהר את ה-CO, אני צריכה הרבה תחרות של חמצן. זאת אומרת, אני צריכה ריכוז חמצן מאוד גבוה, שההמוגלובין ייתה יותר לקשור אותו, מאשר סתם לחכות שעות עד גבי שעות.
זאת אומרת שברגיל...
אז אני מביאה המון המון ריכוז גבוה של חמצן.
וברגיל, מולקולות חמצן מהאוויר הן ננעלות, גם להן יש כוח תחרותי במחאות.
נכון, גם להן יש אפיניות, אבל האפיניות הזאת היא הרבה 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 יותר נמוכה מאשר
ה-CO. זאת אומרת, פשוט להיזהר משריפות, את אומרת.
באופן כללי, לא כדאי לסרוף
את זה בהתחלה, ולחסוך את כל השיחה הזו. אוקיי, אנחנו נדבר כמובן על עוד תחרויות בתחום המדע. דיברנו כרגע על תחרות בעצם של תרכובות של גזים על כדוריות אדם האדומות שלנו, בין היתר. יש הרבה מאוד תחרויות.
נכון, נכון.
על אנזימים, על שלל עניינים. יש הרבה כדורים שאנחנו בולעים, כמוסות, גלולות.
הרבה תרופות שלנו עובדות על העניין של התחרות, המתחרות עם חומרים בגוף, כדי להגביר את הפעילות שלהם, או למנוע את הפעילות שלהם.
טוב, זה משהו מאוד חשוב. אנחנו מיד נעסוק בהרחבה בעניין התחרויות, וגם, כפי שאמרנו, אנחנו שומעים את האנדר המוסיקלי של הכוח מאחד מסרטי החלל האהובים עליי, מסע בין כוכבים. כן, אנחנו רוצים לדבר על אסטרואיד בקוטר של כ-5 קילומטרים שחלף ליד כדור הארץ. זה קרה במוצאי שבת. לכדור הארץ שלום, ואנחנו כרגע משדרים מכדור הארץ, כפי שכבר אמרתי. אגב, כשאומרים שמשהו חלף בסמוך לכדור הארץ, הכוונה היא לסמיכות של כ-4 מיליוני קילומטרים וחצי במקרה הזה. אבל מדובר באסטרואיד גדול יחסית, למעשה הגדול ביותר שהתקרב לנו ב-100 השנה האחרונות. ועל מה שהתרחש בזמן שישנתם במוצאי שבת, אנחנו רוצים לשמוע מפיה של עדי ניניו גרינברג, דוקטורנטית לחקר החלל באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום רב.
אם כן, את נמצאת כרגע בחללית.
על האסטרואיד.
אני נמצאת כרגע בחללית שלי באבן יהודה.
בחללית באבן יהודה?
אוקיי.
זה הכי רחוק מחללית שיכול להיות אבן יהודה. אז בואי ספרי לנו מה קרה במוצאי שבת, ומדוע דיווחו על זה בתקשורת, ואנחנו יושבים על הנקודה שוב ושוב.
בסדר גמור. קודם כל נתחיל מזה שמה זה בכלל אסטרואידים. אסטרואידים זה גופים שמסתובבים, גופים קטנים שמסתובבים במערכת השמש, סביב השמש, בכל מיני מרחקים. רוב האסטרואידים נמצאים בחגורת האסטרואידים, שזה אומר במסלולים, איפשהו בין מאדים לצדק, רחוקים מאיתנו.
רגע, יש באמת, מסיבים. אנחנו בדרך כלל שומעים על חגורה או רצועה של אסטרואידים, למה הכוונה? יש מקום שיש שם צבר או צביר של אסטרואידים?
כן, כשמערכת השמש נוצרה בערך לפני 4.5 מיליארד שנים, אז כל הפלנטות נוצרו במסלולים מסוימים, כל כוכבי הלכת, ובמסלול שבין מאדים לבין צדק, הסתובבו הרבה מאוד צלעים בכל מיני גדלים, אבל הם לא הצליחו להתחבר בגלל כוח הכבידה הגדול של צדק, ולכן נשארו כאסופה של צלעים שמסתובבת סביב השמש במסלולים יציבים. אבל פלורנס, שעליו אנחנו מדברים, הוא לא אחד מהאסטרואידים, מחגורת האסטרואידים.
אז רגע, הנה למדנו שיש שם לאסטרואיד, הוא פלורנס.
נכון, okay. פלורנס זה שם, פלורנס נייטינגל, האחות הסיעודית המפורסמת.
די.
כן. הוא התגלה ב-1981, ופלורנס הוא אסטרואיד ששייך לקבוצת הגופים קרובי ארץ, או Near Earth Object, שזה אומר גופים שלא נמצאים בחגורת האסטרואידים, אלא נמצאים במסלולים יותר קרובים, ולכן אנחנו מסתכלים עליהם ועוקבים אחרי המסלולים שלהם כל הזמן, כדי לוודא שהם לא חולפים קרוב מדי לכדור הארץ.
כי מה, ואם הם כן יחלפו, מה נעשה? ממד?
אז קודם כל, יש הרבה מאוד גופים, המודעות על הנושא הזה של הגעה או פגיעה של גופים מהחלל בכדור הארץ הולכת ועולה, ויש כבר כל מיני תוכניות מגירה למה לעשות במקרה ואיזשהו אסטרואיד יתקרב מאוד ואפילו יסכן את כדור הארץ. אנחנו יודעים שכל הזמן פוגעים רסיסי אבק וסלעים קטנים בכדור הארץ שמסתובבים בחלל וחולפים במסלול שלנו, אבל פלורנס הוא אסטרואיד בגודל של כ-5 קילומטרים, ופגיעה של אסטרואיד כזה במהירות מאוד גבוהה יכולה לעשות נזק רב.
זה משהו שהוא באמת ריאלי? זאת אומרת, למרות כל סרטי הפחדות שהוליווד אוהבת לעשות.
יוליה בחרדות.
תראו, בעיקרון אנחנו יודעים שפלורנס באמת נמצא בקבוצת המסכנים, בגלל שהוא נמצא במרחק שקטן מ-7.5 מיליון קילומטרים, אבל הוא חלף במרחק יחסית סביר, במרחק של 7 מיליון קילומטרים, שזה בערך פי 18 מהמרחק בין כדור הארץ לבין הירח.
אוקיי.
שזה במרחק שלא מסכן אותנו בשלב הזה. אז אין מה לדאוג.
מה נזק פוטנציאלי באמת שיש למין אסטרואיד בקוטר הזה, קוטר של כמה, 5 קילומטרים בערך?
כן, הנזק הוא נזק שיכול לעשות פגיעה מקומית קשה. אם אנחנו ניקח את הסיפור הכי מפורסם שאנחנו מכירים מההיסטוריה, של מה שקוראים לו בשפה הפופולרית, הכחדת הדינוזאורים, אז שם, לפני 65 מיליון שנים, אסטרואיד בגודל של 10 קילומטרים, שזה פי 2 מפלורנס, פגע באזור על כדור הארץ במפרץ מקסיקו, יצר מכתש ענק בגודל של 180 קילומטרים, כן, סלע בגודל של 10 קילומטרים, וואו. יוצר חור שהקוטר שלו הוא 180 קילומטרים, זרק הרבה מאוד אבק וחומרים לאטמוספירה, הם נשארו שם הרבה מאוד זמן, חסמו את קרינת השמש, ומנעו, הורידו את הטמפרטורות על כדור הארץ, מנעו את התפתחות החיים, ולכן הרבה מאוד מינים של חיים, של בעלי חיים, הוכחדו אז, אגב, לא כולם. אז כאן אנחנו מדברים על אסטרואיד בסדר גודל הרבה יותר קטן, וכאמור, אנחנו לא צופים שהוא יפגע בכדור הארץ, חליפה קרובה לכדור הארץ לא אומר שהוא יפגע בו, אז אפשר לצאת מהמקלטים.
אז, אז יש, יש לנו את הזקת ההרגעה והכל בסדר. מתי צפוי להתקרב לכדור הארץ אסטרואיד נוסף?
במהלך השנה מתקרבים אסטרואידים כל הזמן, בתחילת השנה גם היה אסטרואיד. מתקרבים אסטרואידים, אבל לא צפוי איזשהו אסטרואיד שיעשה כאן נזק או בהלה.
טוב,
האסטרואיד הזה אגב אמור להתקרב שוב רק בעוד כמה מאות שנים.
אז מה אכפת לנו? כמקובל לומר, אנחנו כבר נצחק על האסטרואיד הזה מתחת לאדמה. טוב, אני מודה מעומק הלב לעדי ניניו גרינברג, דוקטורנטית לחקר החלל באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לך.
טוב, אז אפשר להירגע, יוליה, לחזור לחיים הקטנים שלנו בכדור הארץ, עד שכולנו ניכחד או נושמד על ידי באמת אסטרואיד. אנחנו מדברים על תחרויות, ואת הבאת לנו סיפור מעניין של תחרויות בטבע. אנחנו יודעים שבעלי חיים כן מתחרים זה בזה, זכרים מתחרים זה בזה, על הנקבה שבעיניהם היא הטובה ביותר להמשך השושלת וכו'.
כן, אנחנו נדבר עוד בהמשך גם עם ורד על תחרויות בעולם הטבע, אבל משהו יפה שגיליתי ממש לא מזמן, אנחנו מכירים את משחק האבן יער ומספריים.
אבן יער ומספריים, הכוונה היא ל...
למה שאנחנו עושים עם הידיים, נכון? שיש לנו בעצם 3 אופציות לעשות עם היד, אנחנו יכולים לעשות אבן כמו אגרוף, מספריים כמו שתי אצבעות, ודף נייר שזה לפתוח את כל היד, נכון? מה אומר המשחק? המשחק אומר שיש כל פעם, לכל דבר, עדיפות על פני השני. אבן שוברת מספריים, מספריים חותכים את הנייר, ונייר עוטף את האבן.
יש לך איזושהי מעגליות. יאמרו לך כמובן, תושבי נתניה, שתמיד יש ילד שימציא, זה סימן של אלוהים או משהו ש...
חשבתי שאתה רוצה להגיד על... יש תוספת של ליזרד ספאק.
מה זה אומר?
יש אבן יער ומספריים, חמישה דברים. לא, זה דווקא לא רחוב.
כן? יש יותר משלוש אופציות?
זה בהשראה, אני לא בקיאה, כל המסע בין... איפה היה ספוק? באיזה סרט? מסע בין כוכבים או השני?
מסע בין כוכבים, כמובן.
אז אומרים שמוסיפים ליזרד וספוק, זאת אומרת, לטאה ואת ספוק.
כן.
ויש בעצם דינמיות אחרת, שוב, מעגלית בין כל החמישה האלה. מעניין,
איך עושים ספוק? זה ודאי ככה, ספוק, נכון? כן, אוקיי.
בהקשר לטעות כבר ואבן יער ומספריים, אז יש מין של לטעות בקליפורניה, שקצת אבולוציונית משחק אבן יער ומספריים. מה הכוונה?
כן.
יש שם 3 צבעים, בוא נגיד, של לטעות, ולכל אחד יש עדיפות על פני השני, במה? בלמצוא נקבה, בלמצוא זיווג, מה? להעביר הלאה את הגנים.
יש 3 סוגים, נכון. זה אותו מין, אבל יש...
אבל יש אחד כחול, ואחד כתום, ואחד צהוב.
מעניין, ולכל אחד יש יתרון,
נכון.
על פני האחר?
אז הכחול, הכתומים הם אגרסיביים, נתחיל מהכתומים, הם אגרסיביים, הם תוחמים איזושהי טריטוריה, לוקחים מלא נקבות פנימה, ובאגרסיביות כזאת כוחנית, מנסים לשמור על כולן ביחד.
אנחנו לא אוהבים אותם, לא אוהבים אותם, יולי.
הוא הולך על הכמויות. הצהובים הם חמקנים. זאת אומרת, הם מנסים כל פעם, באיזו תדירות גבוהה שהם יכולים,
כן.
להיכנס פנימה, לחטוף נקבה, להזדווג איתה, ונגמר סיפור. הכחולים לעומת זאת, הם הנאמנים, הם מונוגמים, הם בוחרים אחת, משקיעים בה את כל תשומת הלב, אף אחד לא יכול לקחת אותם, הם איתה לנצח נצחים.
ממש נשמע כמו Sex and the City של לטעות. יש אופי אחר, ואתה, אוקיי.
חיי הלילה של תל אביב.
בכל מקום, אוקיי.
בכל מקרה, מה שאנחנו רואים, לכחול יש עדיפות על הצהוב. למה? כי הכחול אותו מונוגמי, הוא אף אחד לא יגנוב לו את הנקבה. הצהוב שהוא חמקן כזה, הוא מנסה לגנוב נקבות. הוא לא יוכל לעשות את זה לכחול. הכחול משקיע בה את כל מרצו, מסתכל עליה כל היום, מטפח אותה, אי אפשר לגנוב לו. הצהוב לעומת זאת הוא חמקן. אז לא יש יתרון על הכתום, שהוא טריטוריאלי ואגרסי, אבל יש לו מלא מלא בנות, ואין סיכוי בעולם שהצליח לשמור על כולן. והכתום לעומת זאת, יש לו יתרון על הכחול. כי הוא יותר אגרסיבי ויותר גדול. ויש לנו בעצם איזושהי מעגליות כזאת,
מעניין.
ששומרת כל אחד בויסות. ואיזשהו אבן יער מספריים. עכשיו, דיברנו קודם על שיתוף פעולה בשביל תחרות. אז הכחולים שהם מונוגמים, כן. אין להם בעצם שום סיבה להתחרות אחד בשני. נכון? אז הם אפילו משתפים פעולה, הם מזהירים אחד את השני מלטאות אחרות, בצבעים שונים, והם עוזרים. עכשיו, היית מצפה שבאיזשהו שלב, איזשהו צבע, יהיה לו איזה יתרון, פתאום יפרוץ הלאה, יגדיל את המספר שלו, יהיה לו יתרון, יתרבה יותר, יהיה קיים יותר, נגמר האיזון. אבל בנוסף לזה, הנקבות עוזרות לתחרות. מה הן עושות? כל עונה, קצת כמו בנות שאנחנו מכירים, הן מעדיפות את הזן, את המין, את הצבע, סליחה, הנדיר יותר.
אוקיי.
זאת אומרת, אם פתאום משהו קרה באיזון, בטבע, במזג אוויר, ויש פחות כחולים, אין הולכות לחפש יותר כחולים. ואז מעלות את המספר. גם הבנות עוזרות קצת לתחרותיות.
לא חשבתי, זה באמת העדפת הנדיר, זה משהו שעוזר להגדיל את הנדיר.
נכון, הוא פתאום יפה יותר, נדיר יותר, כמו שבארץ אנחנו מכירים גם, שפתאום זה יותר אקזוטי ויותר נחמד. אז גם זה, מי חשב, דרווין חשב שיהיה אבן יער או מספריים בטבע.
איך קוראים ללטאה המרתקת הזו? ללטאה
קוראים סייד בלוץ', בעצם יש לה קטם בצד, ועל שם אותו קטם היא נקראת.
וואו, זה מדהים הדבר הזה.
כן, נמצאת בקליפורניה, מאוד יפים.
מאוד יפים.
מאוד יפים, יש להם צבע כזה יפה בצוואר.
אבל ולנקבות שם, כמובן שאנחנו מקבלים הרבה פידבקים מפמיניסטיות, שחשוב להדגיש שהנקבות לא, זאת אומרת, יש להן זכות להסכים או לא להסכים, לא? הן לא נלקחות בכוח.
לא שאלתי. תראה, גם לנקבות, כשאנחנו מסתכלים אבולוציונית, לכולם יש...
הן בוחרות הנקבות פעמים רבות.
כשהן בוחרות את הנדיר יותר, אז הן באמת בוחרות.
אבל לא תמיד.
לא תמיד. בטבע, בסופו של דבר, לכולם יש את אותו אינטרס. אנחנו כולנו רוצים לכאורה להתרבות ולהמשיך את הדור שלנו, להעביר עליה את הגנים שלנו.
לכאורה תסייגת אותנו בני האדם.
כי בני האדם, כן, אנחנו קצת בצד. יש כאלה שלא. אבל בטבע, כן, זה האינטרס של כולנו. אז לכאורה אנחנו מתחרים על מי יעשה את זה יותר.
אוקיי, אז תודה רבה על הסיפור המרתק הזה. אנחנו שומעים ברקע, לא סתם את היצירה הזו, זו יצירה בעצם קלאסית שעובדה מחדש על ידי אומן סינתסייזרים יפני, והייתה בעבר הפתיח של התוכנית תצפית, כי הגיע אלינו האיש מהעתיד, שים לב לפתיח שהכנו עבורך.
אוקיי.
אנחנו עכשיו בפינת העתידנות שלנו, כבר נמצא איתנו האיש היחיד שהגיע בכבודו ועצמו מהעתיד, מר פוטורה בכבודו ועצמו, קשה לך לקבל את הסופרלטיבים. האיש שינה בזמן, כאילו שתה במחילה מקודך שוקו? דוקטור אושי שואם קראוס. היום אנחנו עוסקים בשאלות מוסריות שקשורות לעתיד. שלום לך.
שלום.
הוא מומחה בעתידנות מעשית, ובעסקים ובארגונים. כן, בבקשה.
שלום דודו, טוב, כבר אמרנו שהיכולת לדעת את העתיד היא בגדול על מי שקופץ מעזריאלי, שאנחנו יכולים לדעת שהוא ייפול.
זאת אומרת, אפשר לצפות עתיד רק אם אנחנו רואים משהו קונקרטי.
לא, אפשר יותר. אפשר יותר, אבל נדבר על זה באחת התוכניות הבאות, על שיטות באמת רציניות יותר לחקור את העתיד, אבל בוא באמת נדבר על בני אדם, ובני אדם כנראה יהיו גם היום, וכנראה יהיו גם בעתיד.
רגע, אנחנו רק נבקש מיוליה לצאת, כי אנחנו מדברים על בני אדם, ואת הרי רובוט.
אז רובוטים זה מעולה. אז רובוטים זה מעולה.
שהוא בא מהעתיד.
זה נכון.
איך זה בא אליי?
ואני מדבר כמו רובוט. אוקיי, אז רגע, אז נחזור לבני אדם, ואז נדבר על רובוטים באמת.
ונתאמן עלייך. בוא נדבר על איזושהי שאלה מוסרית נורא מעניינת, שאלה מטה מוסרית, שקשורה לתחום המטה של המוסר.
מטה זה לא היא נפטרה, אלא מעל.
מעל התחום של המוסר. והשאלה הזאת, זה לא שאלה של את מי מותר, אם צריך לקום לסקנות או לא צריך לקום לסקנות, אלא שאלה הרבה יותר כללית. והשאלה הזאת היא, מי זכאי ליחס מוסרי? על מי חלים חוקי המוסר?
זאת אומרת, מי זכאי לזכויות מוסריות?
כן, כן.
על מי המוסר חל בעצם מבחינתנו? מעניין.
נניח לזרוק אבן, לזרוק את האבן ולנפץ אותה. אנחנו פוגעים באבן או לא פוגעים באבן? אנחנו עושים לה עוול או לא עושים לה עוול?
זהו, גם אם אנחנו פוגעים בפיזית, עדיין לא נראה שלדוממים יש זכויות מוסריות. למרות שאולי ליצירת אומנות כן יש כביכול איזושהי זכות מוסרית. אולי, לא נהרוס תמונה למשל.
נורא מעניין מה שאתה אומר, נורא מעניין, לא חשבתי על זה אף פעם.
אין לך זכות הרי לרכוש את המונליזה ולקרוע אותה, למרות ששילמת את ה-200 מיליון דולר.
השאלה, זה נורא מעניין, אבל השאלה באמת אם הזכות היא של המונליזה או של החברה.
שאלה יפה, אני משער שבאמת זה הסכם תרבותי, אבל זה הסכם תרבותי.
אז אמרנו שעל אבן אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו לא קורא שום דבר אם אנחנו פוגעים בה. על פרה למשל, או על עגל, לעגל יש זכויות מוסריות או אין לו זכויות מוסריות? השאלה היא אם אנחנו הורגים עגלים או שאנחנו רוצחים עגלים.
תראה, כצמחוני אני אומר לך שמדובר, מה זה משנה? חתכת לו את הראש, הרגת אותו, ואז אנשים תוקעים שיפוד.
אוקיי.
אין לו זכות, דה פקטו אין לו.
לא, אוקיי.
עדיין שאולי נכון שכן יהיו להם, כי בעלי חיים אנחנו יודעים שיש להם סוג של אישיות ותודעה וכו'.
אוקיי, כלומר מבחינתך ראוי שלבעלי חיים יהיו זכויות מוסריות. זה נכון גם לגבי יתושים אגב?
לא.
למה?
כי הם מרגיזים אותי באופן אישי.
לא, עכשיו ברצינות, זה נכון.
מה שאם פרה הייתה מפריעה לי לישון באמצע הלילה, גם אותה.
דודו, לא להתחמק. דודו, לא להתחמק, לא להתחמק. למה לג'וק?
שמה, אין לי בעיה להעניק זכויות מוסריות לחרק, אבל שוב, אלא אם הוא בקונפליקט איתי, זאת אומרת, אם צריך לאזן בזכויות מוסריות...
זה נכון אבל גם לעגל, זה נכון גם לעגל או לפרה.
אם הייתי מתחרה בעגל, נכון, אבל כדי לאכול אותו, זו שאלה אחרת. אבל זו שאלה טובה. האם יש זכות מוסרית ליתוש לחיות מבחינתנו? האם יש לנו זכות מוסרית להרוג אותו? שאלה טובה.
עד כאן היינו בשאלה המוסרית הקלאסית, השאלה העקרונית. עכשיו בוא נלך נגיד 50 שנה או 100 שנה קדימה, ונדבר על תוכנות. נדבר על רובוטים, אנחנו לא מדברים על רובוטים כאלה, אתם יודעים, כמו בסרטונים יפנים כאלה, ביוטיוב כאלה, מפלסטיק, שמתנדנדים, אלא בואו נדבר על תוכנות שמדברות ואולי מבינות. מותר לי לעשות להם דילית?
כן, תוכנה זה דבר דומם, לא? זה סתם רצף של כל מיני ריקורסיות.
נכנס פה לבינה מלאכותית, כן? זאת אומרת, אם...
לא, אין לה ישות, היא לא חיה. אנחנו...
אז זאת השאלה,
זאת השאלה, בדיוק. אז מה את אומרת?
שזו שאלה מאוד טובה. זה כמו שאנחנו רואים בכל סרטי המדע בדיוני קדימה, אז פתאום המחשבים משתלטים כי יש להם רגשות. היה את הסרט של her או she או...
נכון.
כן, שפתאום היא הרגישה והיא תאהבה בתוכנה אחרת.
יש סרטים רבים אגב, זו הערה יפה, יש סרטים רבים, גם אינטליגנציה מלאכותית וכו', עוסקת ברובוט שמנסים להיפטר ממנו, הורים שלוקחים רובוט במקום ילד, וכשמנסים להיפטר ממנו, הוא נלחם על חייו בעצם.
זה קצת השאלה זה מה זה חי, זאת אומרת, איך
נכון, בדיוק. עכשיו שים לב, אתה אמרת שאתה מדבר כמו רובוט, נכון?
קצת, בזה אני מואשם, בוורסטיליות של רובוט.
אז נגיד, נניח שעכשיו אני מדבר עם תוכנה והיא מפותחת מספיק, או לפחות מתקדמת מספיק, כדי לתת לי הרגשה שהיא בן אדם אמיתי, אוקיי? אני יכול להגיד שמגיע לזכויות מוסריות, אתה תגיד לא, כי היא לא באמת אדם אמיתי.
כן.
אבל כשאני מדבר איתך, אני לא מרגיש את האמיתיות שלך. אני מסביר את עצמי? אני לא חווה אותך. מבחינתי ברמה הכי אישית, אינטואיטיבית, אתה חפץ, מדבר, חושב אולי, ואני מניח, אני מניח מבחינה רגשית ומניח מבחינה אינטלקטואלית שאתה כמוני, אבל אני זה שזורק את זה עליך.
דודו יכול להיות רובוט מאוד מאוד משוכלל.
כי אתה לא יודע שזה בהכרח נכון.
כן, מבחינה הכי הכי בסיסית, אני לא חווה אותך. הבן אדם היחידי שאני ממש חווה...
זה אני. כן, זה את עצמך, נכון.
ובכל זאת אני מכיל עליך חוקים מוסריים. אני אומר, אני מניח שאתה כמוני, ואני מכיל עליך חוקים מוסריים, ובאמת השאלה היא, עד כמה לרובוט או לתוכנה שתשמע לי כמוך זה מגיע?
מעניין, זו שאלה טובה, אני משער שבבוא היום באמת יעסקו בדבר הזה.
אני מניח שכן, אני מניח שכן, ואת יודע מה, אני לא ממש יודע איך לענות על זה. מה שדבר נוסף שקופץ לי על זה לראש, זה איזושהי תפיסה שמקובלת בימינו, במדע לדעתי, שנקראת מטריאליזם. חלק גדול מהאנשים במאות שנים האחרונות מאמינים או האמינו, אומרים שזה מאז דקארט, אני חושב לפני,
כן.
שאנחנו עשויים מגוף ומנפש. בימינו המון אנשים לא מאמינים בזה. בימינו המון אנשים אומרים שאנחנו בעצם אוסף של תהליכים כימיים, ביולוגיים.
ויתרנו על האנושיות שבאנו ואנחנו חפץ
לא
משוכלל.
אז נגיד שאנחנו...
שאלה טובה.
אז נניח שאנחנו באמת חפץ משוכלל. נניח שאנחנו חפץ משוכלל, שהתחושה הזאת של התודעה העצמית עלתה ממנו. למה להניח... שלתוכנה מסוימת היא שונה מאיתנו באופן מוחלט.
אין לי תשובה מיידית לכך.
גם לי לא, אגב.
לא, ודאי, אינטואיטיבית נראה שבאמת אנחנו משהו סינרגטי, אנחנו מעל לאוסף של תהליכים כימיים, חשמליים וביולוגיים, אבל אולי אתה צודק, ואם נמציא במרכאות או נייצר יצור מספיק משוכלל ומורכב, אולי גם הוא יפתח תודעה. ואז הוא יהרוג אותנו.
זה נראה מהמצבים האלה שמקרי קיצון, שקל לשפוט על מקרי קיצון, אבל כל האמצע, כמו שאמרת, על היתושים.
בכל מקרה, דוקטור רושי שוהם קאוץ הסכים איתי שלקחת לפרה יש תודעה מסוג של.
אני מסכים.
אותה עדיף לא להרוג. לא שאני מקדם את הצמחונות, ובכל זאת עדיף לא לאכול בשר, ולא לפגוע ביצורים אחרים כדי לאכול אותם.
ומה עם צמחים, אגב?
פחות מרגישים. הם לא מרגישים, הם חשים. לצמחים יש חישה, אנחנו יודעים, אבל זה לא רגש, זה לא משהו שמגיע
למה. אז הכל, כנראה, הכל כאן באמת שאלה פאזית כזאת, שאלה
כן, של סקאלה וכו'.
איפה הסקאלה? הרי כן. גם אתה יכול להגיד אולי יש משהו במדע שאנחנו עדיין לא יודעים. זאת אומרת, שאולי פתאום נגלה שאיכשהו...
אז מה יהיה בעתיד? הוא שכמי שהגיע מהעתיד, מה קורה שם מבחינת זכויות מוסריות של רובוטים? תן לנו הכרעה.
אין לי הכרעה. אין לי שום הכרעה.
אבל בכל מקרה, סוגיה מרתקת. סוגיה מעניינת מאוד. ואגב, אנחנו כן לפעמים נוסחים תכונות אנושיות, למשל לפטופ, כשאתה קונה לפטופ חדש, אתה ישן, אתה קצת מרחם עליו, אתה קצת חומל, אתה כן הופך אותו לאנושי בעיניך.
אנחנו משליחים.
כן, אנחנו ממש משליחים. נכון, כי הוא גם היה מין סוג של חבר וזה.
מכוניות זה הקלאסי.
נכון, את גם צודקת, שקשה מאוד להיפרד מ...
אתה נותן איזה שם, חבל לך.
שם אני לא מכיר.
אתה לא נותן איזה שם?
אני גם לא. שם למכוני?
באמת, רק אני אומר.
איך קוראים למכונית שלך, ואז נשמע שיר יוליה.
לא, לשלי אין שם. אני קרא המון המדע, ספציפית גברים שנותנים שמות למכוניות.
באמת, טוב, אני שונא את המכונית שלי.
אני לא רוצה להגיד את מה שעלה לי עכשיו בראש. אני רוצה להתנצל בפני הצופים והמאזינים על מה שחשבתי עליו עכשיו.
האמת שגם אני חשבתי, וזו פעם ראשונה
שמישהו מתנצל על מחשבה שלא הפכה להיות משהו ורבלי, אבל בסדר. טוב, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לדוקטור אושי שוהם קראוץ. והמוסיקה היא לא סתם נשמעת לנו גדולה מהחיים, זוהי מוסיקת האוסקרים, כי הצטרף אלינו כאן אל האולפן הזה הצופים, צופי כאן 11 כבר מסוגלים לראות את הזוהר שבוקע ממנו, כאילו היה פלוטוניום, וכמובן המאזינים מיד יגלו שמדובר ביונתן גטלי שעבר ג'אט. אנחנו עוסקים בתחרויות, מסתבר שגם עולם הקולנוע לא חף מתחרויות, זאת אומרת, סרטים רבים עוסקים בתחרויות, וזה בעצם הכי קל לכתוב תסריט שעוסק בתחרות, כי זה הדבר הכי בטוח. אני חושב, זה ללכת על בטוח מבחינה תסריטית. אז הנה יונתן גט לשעבר ג'אט, או יונתן ג'אט לשעבר גט, לבחירתכם, מגיש התוכנית גיבור תרבות, כאן אצלנו ברדיו כאן תרבות, בהרצה. קדימה שלך, בבקשה.
כן, אתה צודק. תחרות, יש בה את כל המרכיבים הכי טובים.
כתסריטאי, אני אומר לך שזה הכי נכון לכתוב תסריט, הנכון לכתוב תסריט, הנה, כזה, למשל.
בדיוק, זאת אחד הסרטים, סרט שזכה באוסקר. די מדהים, כן? סילבסטר סטלון זכה באוסקר על הסרט הזה.
שאגב, יש לו משהו, גם כתב אותו. זאת אומרת, הרבה לא יודעים, אבל הוא תסריטאי גם, קודם כל.
אגב, מותר להגיד דקה משהו על רוקי?
ודאי, ודאי.
אתה ידעת שהוא כתב את התסריט הזה, והציע אותו למחירה רק אם הוא משחק בו.
כן, כן.
רצו להציע לו בהתחלה $10,000, אבל אתה לא משחק. אמר, לא, $20,000 ואתה לא משחק. וככה זה...
מה שמדהים שהוא היה עני וחסר כל בתקופה שהוא סרב למאות אלפי דולרים.
נכון, נכון.
כי הוא התעקש לשחק.
רק אם הוא משחק, הוא הסכים. ואכן הסרט הצליח. רק מה... סאונדטרק שאנחנו שומעים עכשיו, המלחין קנה וילה. אוקיי?
אין לי ספק. ככה זה בחול, ברור.
אמיתי, אמיתי, הוא סיפר על זה. בכל מקרה, אז כמו שאתה אומר, בתחרות יש את כל המרכיבים הטובים של סיפור, יש את הדרמה, יש את האויב, יש את הקונפליקט, יש את את הפחד, יש את ההתרגשות, ויש בסוף את ה... כמובן, את הקתרזיס הגדול של הזכייה, או ההפסד. יש גם סרטים כאלה. אבל זה מעניין, מעבר לענייני הספורט, קודם כל בוא נדבר על סרטי הספורט הגדולים, כי תחרויות בדרך כלל קשורות קצת לספורט, אבל לא רק, תכף אני אספר לך מה לא רק. מעניין. אבל למשל, מעבר לרוקי יש לנו כמובן את קראטה קיד, שזה תמיד גם לא רק התחרות, אלא המצב הנפשי שאדם עובר מהספורט, המצב של התבוסתן הזה, זה שמרביצים לו, כן?
נכון.
זה שם ובאס.
ואגב, זו עוד דוגמה לסרטי תחרויות או סרטים של מסע הגיבור, שבהן הגיבור עובר מסע, הוא מלווה אותו מנטור. יש גם בסטאר וורס, במלחמת הכוכבים, יש תמיד מנטור שמאמן אותו, מכין אותו, מספר לו שהוא is the one, אתה נבחר, the chosen one, ואז הוא לוקח אותו ומעביר אותו את המסע.
מה שאמרת זה בדיוק בעצם הדבר החשוב של הסרט. זה לא התחרות, זאת אומרת, התחרות זה דבר חיצוני, כמובן שזה קו העלילה.
מה שחשוב זה השינוי שהגיבור עובר.
השינוי שהגיבור בדיוק, ממצב נפשי נמוך למצב נפשי גבוה.
אגב, עבור הצופים שלנו נסביר שבאמת סרט טוב או תסריט טוב, אם אפשר להתיימר ולומר את זה, הוא סרט שבו הגיבור הראשי עובר שינוי, נכון? אם זה בפארק היורה, הוא לא אהב ילדים, סם ניל, בסוף הוא אוהב. בהתחלה הוא פחדן, ואז הוא אמיץ וכו'. זה משהו מאוד חשוב, כן.
כי זה בעצם מקביל לחיים שלנו, אנחנו עוברים שינויים גם אם אנחנו לא יודעים ולא רוצים, אנחנו עוברים שינויים, וככה למעשה בסרטים האלה התחרות היא רק תירוץ להראות את התהליך שעובר על הבן אדם, ואנחנו יכולים גם לדבר על סרטים שנגמרים רע מאוד, בעצם אני עושה ספוילר.
לא נורא, אבא
תוכלי
שלה.
אוקיי, אז
הוא מת,
תשכחו את מה שאמרתי. אבל למשל יש סרטים כמו מיליון דולר בייבי, הסרט של קלינט איסטווד, ששם הוא באמת מנטור שלוקח בחורה לקרב אגרוף.
איזה טוויסט מטורף.
וקלינט איסטווד, שהוא תמיד יודע לעשות דברים נפלאים בסרטים שלו, גם כן לוקח את התחרות, גם כן כמצב נפשי, אבל מה שקורה שם, טוב, לא נגלה, כבר גיליתי, אבל...
לא,
אבל
זה מעניין.
התחרות שם הופכת להיות עונש. כלומר, זה לאו דווקא הופך להיות הבשורה הטובה וההתקדמות, אלא קלינט איסטווד מחזיר אותנו אחורה.
כשאלה בעיקר תחרויות ספורטיביות, דיברנו על אגרוף, דיברנו, נכון.
אבל יש גם דברים אחרים. למשל, יש שני סרטים שהם דומים, אחד נעשה ב-1963, ואחד נעשה בשנת 2001. לראשון קוראים, it's a mad, 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 תשלים כמה שאתה רוצה, world, אז זה עולם משוגע. ושם חבורה של אנשים שומעת על אוצר כספי שנמצא במקום כלשהו, וכולם מתחרים בכולם כדי להגיע אליו.
אחלה, זה סיפור טוב. זאת אומרת, זה מבנה לילדים מצוין. לגמרי, אגב, תוכנית ריאליטי זה סיפור טוב. כסיפור דרמטי. נכון, זאת תחרות, בדיוק.
כל גדולי הקולנוע של הוליווד השתתפו שם, כולל כאלה מהסרטים האלמיים, אפילו בסטר קיטון בכבודו בעצמו, המקביל של צ'רלי צ'פלין מופיע שם. וזה סרט באמת מאוד משוגע וארוך, ואז 50 שנה אחר כך, לא קצת פחות, 47 שנה אחר כך, יוצא הסרט שאותי הוא קורע מצחוק, קוראים לזה מיליונר מי שגומר ראשון, גם כן תחרות כדי להגיע מנהל המלון, כן. ג'ון קליז בכבודו בעצמו, מודיע שבאיזושהי מדברית יש אוצר של כמה מיליוני דולרים, הוא נותן לכל אחד מפתח, ומבקש מי שיגיע ראשון, מצוין, הוא זה שזוכה.
זה מבנה עלילתי מעולה, כן.
ואז הוא מספר לבעיה מלון, שבעצם זה משחק בשביל בעיה מלון, הם מצולמים, האנשים שרוטפים אחרי הכסף מצולמים, הוא אומר, אתם לא יודעים, בניגוד למרוץ סוסים ולתחרויות אחרות, בני אדם יכולים לעשות את התרגילים הכי מלוכלכים בדרך לכסף.
מעניין.
וזה מה שקורה אכן בסרט, ומופיעים שם אופי גולדברג ורואן אתקינסון הגדול, ועוד ועוד ועוד.
גם נוסיף דבר נוסף, הרי בכל תסריט, הדבר הטוב שיכול לקרות לתסריט זה קונפליקט, ותחרות מייצרת מעצם הדבר קונפליקט, וגם סרטים, למשל כמו שליחות קטלנית 2 וכולי, הם בעצם תחרות של שני רובוטים שמתחרים על מי יתפוס את הילד או יהרוג את הילד. זאת אומרת, התחרויות הן לא רק ספורט, או תחרויות יזומות ומוכרזות, תמיד יש תחרות בין הרע לטוב, הרי תמיד.
ועוד משהו, התחרות גם חושפת עד לאיפה בן אדם יכול להגיע, זאת אומרת, מה הקצה שלו מבחינה מוסרית? כלומר, כשמציבים לך איזשהו יעד, מה אתה מוכן לעשות? איך אתה מוכן להתבזות או לבזות את הצד השני כדי להשיג את המטרה שלך?
זאת אומרת, זה גם חושף, בהמשך למה שדוקטור אושי שואם קראוס אמר, זה גם חושף את המוסריות שלך. אתה מתמודד עם קונפליקטים בעצמך, עם בחירה בין כמה קווי פעולה אפשרי.
נכון, ואנחנו רואים תמיד סרטים על אדם שמוכן להפסיד את התחרות ולא להירקב, נכון. או להיות רקוב. ולעומת זאת אנחנו רואים בן אדם שהוא רקוב כל כך מלכתחילה, שמבחינתו התחרות זה רק ניסיון להגיע ליעד שהוא ממילא תמיד
מעניין
רצה.
מעניין מאוד. כן,
ולפעמים אז... הריקבון הזה מתעצם, ובסוף תמיד מגיע, תמיד אגב, בסרטי תחרויות, שים לב, תמיד מגיע השלב המוסרי בסוף.
נכון.
תמיד מגיע המוסר השכל. והוא תמיד אל תרדוף רק את היעד, אל תרדוף רק את המטרה, תסתכל פנימה וכדומה. לפעמים זה קיץ' ולפעמים זה לא.
אנחנו רוצים להודות מעומק הלב ליונתן ג'אטלי שעבר גאט, שהואיל בטובו להגיע אלינו מהליווד. אוקיי, אנחנו מדברים על תחרויות. יוליה, האדם מאז ומעולם נלחם כמובן במכונה.
זו הרמה להנחתה יפה, מאז שהייתה מכונה, זה המשך יפה למה שאושי דיבר עליו קודם.
כן.
על מכונות בעתיד. אז אנחנו מתחרים, אנחנו יודעים שאנחנו מתחרים עם עצמנו, אבל אם נסתכל רגע על תחום המשחקים המוכרים יותר,
אבל מה אתה, האם המכונה לא תמיד תנצח אותנו? תמיד מחשב יוכל לשקול יותר אפשרויות, הוא יחשוב בצורה יותר מהירה מאיתנו?
זה באמת שאלת השאלות, כי התשובה היא כמו כל תשובה יפה, היא תלוי, ותלוי באיזה אספקט. אז אומרים באמת שכמה שהבינה המלאכותית יותר תתפתח, אז המחשב יוכל יותר להתחרות בנו, גם במונחים שמן הסתם יכולות חישוב שלי, לא יכולות חישוב של מחשב. אבל אני אומרת שאני מנצחת אותו באינטליגנציה רגשית, חברתית, או יצירתיות, או תחכומים.
את סמורחת אותנו בכל מיני.
אז כרגע בינתיים אנחנו לא מורחים, אבל כמה שהבינה המלאכותית התפתח יותר, האמירה היא באמת שהוא יוכל יותר להתחרות איתנו, גם בדברים שהם מימוניות יותר רכות, מה שנקרא.
מעניין.
ודוגמה יפה לזה, אנחנו יכולים למצוא במכונה מול אדם במשחק השחמט.
זה תמיד, זו דוגמת הדוגמאות.
נכון, תמיד חוזרים לכחול עמוק.
אדם מול, מה באמת היה כחול עמוק?
נעשה קצת רקע. אם אנחנו מדברים רגע על משחקים, על תורת המשחקים, אנחנו מדברים על, דיברנו על זה קצת, על אסטרטגיות. זאת אומרת, איך אני מנצח את המשחק?
אילו מהלכים עליי לבצע כדי לנצח את המשחק.
נכון, כשאנחנו מדברים על אסטרטגיה מנצחת, אנחנו אומרים שאני משחקת איתך, ואני יכולה להגיד מתחילת המשחק אידיאלית, איך אני מגיבה לכל דבר שאתה תיאורטית יכול לעשות, בשביל להוביל...
חמושה בכל מהלך פוטנציאלי.
בדיוק, אני כמו באמת מחשב או איזה שחקן אידיאלי קוראים לזה, שאני יכולה לצפות מראש מה אתה עושה, או להגיב לכל דבר שאתה תיאורטית יכול לעשות במסגרת כללי המשחק, בשביל להוביל לניצחון שלי.
כן.
עכשיו, יש משפט שנקרא משפט סרמלו, שאומר שכל משחק גלוי בשני שחקנים, שאנחנו רואים שאין לו בנמן של מזל, שאנחנו רואים מה כל אחד השני עושה, לדוגמה איקס עיגול. כן. אנחנו משחקים שניים, אתה רואה מה אני עושה, אנחנו משחקים טור-טור. במצבים כאלה יש אופציה אחת מתוך שלוש אופציות. או שלראשון יש אסטרטגיה מנצחת, או של השחקן שמשחק בתור השני יש אסטרטגיה מנצחת, או שאין אסטרטגיה מנצחת. זאת אומרת, או שאנחנו משחקים לנצח, או שזה נגמר בטקו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לאלץ אחד את השני להגיע לטקו. למה לאלץ? כי אני לא עדיף אף פעם שאתה תנצח.
נכון.
זאת אומרת, אם אני לא מנצחת, אני רוצה לאלץ את המשחק להגיע לטקו. עכשיו, יש משחקים כמו איקס עיגול, שאנחנו יכולים, תיאורטית, בגלל שזה משחק יחסית קטן, סך הכל התשע משבצות, נכון. שני שחקנים, אני יכולה...
תמיד להגיע לטייקו, נכון?
או, עכשיו לא בגלל שזה משחק קטן...
אלא אם האחר טועה. אם
נכון, אז
טעות...
אנחנו מדברים על שחקנים אידיאליים,
כן.
בגלל שאיקסיגול הוא משחק קטן...
מחשב תמיד יוכל או לנצח ואיקסיגול, או להוביל אותנו לטייקו. אני יודע.
נכון, בעצם שני השחקנים אידיאליים, המשחק, הילדים שמשחקים בזה הרבה, מכירים, הוא תמיד ייגמר בטקו, אלא באמת עם השחקן השני תעלה, למה? עכשיו, איך אנחנו יכולים להוכיח את זה?
כן.
אם אנחנו מדברים הרי על הסברים, לא מספיק להגיד ניסיתי ולא יצא לי, ב-X עיגול, בגלל שהמשחק יחסית קטן, אני יכולה ממש לצייר, קוראים לזה עץ משחק. מה קורה אם אתה שם מימין, אז אני שמה משמאל, אני ממש יכולה לפרוט את כל האפשרויות.
תרשים זרימה, אלגוריתם כזה, כן.
ובהתאם לתרשים, אני יכולה להראות לך שבכל סיטואציה, תמיד יש לי לשחקן מה להגיב, בשביל להלץ את השני להגיע לטקו, ולכן אנחנו תמיד נאלץ אחד השני להגיע בטקו. עכשיו, במקרה של שחמט, משחק המלכים, יש כל כך הרבה מצבים אפשריים, הערכה היא נראה לי משהו 10 בחזקת 50, זאת אומרת, אחד עם 50 אפסים של מצבים אפשריים, שאנחנו לא יודעים עדיין, זאת אומרת, אין כרגע את היכולת לצייר עץ משחק, ולהגיד, רגע, נכון, בעצם זה משחק של טקו, זה משחק של לראשון יש אסטרטגיה לנצח או לשני. לכן אין טורנירים בינלאומיים של איקסיגול, אבל יש טורנירים עדיין של שחמט.
כן. ענף אולימפי אפילו.
נכון, ועכשיו פה נכנסת המכונה. מכונה יכולה לכאורה לחשב יותר מצבים לשנייה, מן הסתם, מאשר בן אדם.
ובמהירות יותר כמובן.
ובמהירות, היא יכולה לחשב קדימה. אנחנו מכירים את זה, נניח, שאנחנו משחקים משחקים, משחקי קלפים או כל דבר מול המחשב.
נכון.
שמה בעצם עושה המחשב? כשאנחנו בוחרים, נניח, רמת קל בינוני קשה. אז המחשב, אנחנו אומרים בעצם כמה אני רוצה שהמחשב יהיה עם אסטרטגיה. קל, בינוני או קשה, כמה הוא מצפה את הצעדים שלי, כמה הוא מגיב נכון בצורה אידיאלית לצעדים מעניין. שלי, כי הוא עכשיו מתוכנת למה לכאורה הוא אמור לעשות בכל סיטואציה. זה מה שאנחנו בוחרים. עכשיו, בזמנו, כשאנחנו מדברים על 96-97, IBM יצרו איזושהי תוכנה שקראו לה כחול עמוק, וב-96 היא עלתה להתחרות מול גארי קספרוב, אלוף העולם המכהן. ומה שקרה, הם התחרו בשישה משחקונים, ו-IBM, התוכנה של כחול עמוק, ניצחה במשחקון אחד, אבל שלושה משחקנים ניצח קספרוב, ושניים טקו, אז בטוטל הוא לקח את המשחק,
מעניין.
אבל היה לנו מקרה של תוכנה שניצחה בן אדם.
כן.
שנה אחרי זה ב-97, שודרג המחשב, הוא כבר רשמית לא נקרא כחול עמוק, אבל אנחנו עדיין מדברים עליו ככחול עמוק, והיא שופרה עד כדי כך שהערכה היא שהיא יכלה לחשב 200 מיליון מצבים אפשריים בשנייה.
זה הכל שאלה של תכנות. אם מצליחים לתכנת מספיק מהלכים, או על תרשים הזרימה יותר מתוחכם.
וזה לפני 20 שנה, זאת כרגע אנחנו בכלל מדברים על תחשב. והתוכנה ב-97 היא התחרתה מול קספרוב, והיא ניצחה אותו פעמיים.
כן.
היא הפסידה לו פעם אחת, והיו שלושה מצבים של טקו. זאת אומרת, בטוטל קספרוב הפסיד. בהתאם למה שאושי דיבר עליו קודם, שאנחנו תוהים כמה יש רגש, אז קספרוב אומרים שהוא אמר שהוא ראה בתוכנה יצירתיות ותבונה, שהוא מאוד לא הגיוני לו שיהיה בתוכנת מחשב, ולכן הוא חשב שמישהו מטפל אותו או משהו שם די. קצת מלוכלך, והוא אמר בוא נעשה משחק חוזר. IBM אמרה אני לא רוצה, אני מפרק את המחשב ונגמר עניין, אבל באמת היה שם איזה משהו שהוא אמר, משהו שם קצת
כן,
מסריח.
כן, הרגיש די.
לא ברור, תראה, מצד אחד, כן, הם יכלו, הם קילו קצת את התוכנה ממשחקון למשחקון. הם התאימו אותה קצת לטקטיקות של קספרוב, הם אמרו מה הוא עשה, והם התאימו אותה קצת כדי שהתוכנה לא טיפול בפח. הרי מה אנחנו יכולים להגיד עם מחשב? שהוא כל כך מתוכנת למשהו אלגוריתמי כזה, סדר פעולות, שהוא יכול ליפול לפח.
מעניין.
ואז הם כן, מה שהם עשו, הם תכנתו את המחשב בין לבין למשחקונים, כדי שהוא יתאים אותו יותר למשחקים של קספרוב. זה היה לפני 20 שנה.
ודאי היום אפשר לייצר תוכנה.
עכשיו אפשר לייצר מה שאנחנו רוצים.
כן, ואין אדם שיוכל להתמודד עם זה.
כן, כנראה.
כן, זהו, המחשבים השתלטו עלינו בני האדם, אז ממש עוד מעט. אגב, אתם כמובן מוזמנים לקרוא על אותו מקרה מרתק, ובאופן כללי על התוכנה הזו שנקראה באמת כחול עמוק. זה גם משהו, כל התוכנה הזו נקראת על שם המחשב, בעל שם דומה בספר מדריך הטרמפריסט לגלקסיה, שנקרא לדעתי הרהור עמוק, ואז עשו אדפטציה. זה מאוד מעניין הדבר הזה, אבל באמת מאבק מטורף בין אדם למחשב, כששוב, המחשבים היום והתוכנות הרבה יותר יעילות ומתוחכמות. אז אנחנו רוצים לדבר באמת על עולם החי, מי מנסה להתחרות במי בעולם החי, ואני חושב שהאבולוציה היא כל כולה תחרות, לא?
נכון, אנחנו מתחרים בעצם על מי שמותאם יותר לסביבה שלנו, מתחרה על הזכות להעביר הלאה את המטען הגנטי שלו, ליצור צאצאים.
ומי שלא, לא רק שלא מעביר את המטען הגנטי, לעתים הוא מת.
בוודאי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על משהו שחד או זן שחד.
אז אנחנו רוצים לדבר על תחרויות בין בעלי חיים עם הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בוקר טוב.
בסדר, אנחנו מסוקרנים לשמוע על עולם החי, שהוא בדרך כלל הרבה יותר קיצוני ומוטרף מעולמנו בני האדם המעודנים.
נכון. אז באמת, נהוג לחשוב על הטבע בתור משהו נורא נורא פסטורלי.
חשבתי שאת רוצה להגיד נהוג לחשוב על בני אדם כמעודנים.
תשמעי, אנחנו עדיין יותר מעודנים מעולם החי, שהוא לא אנחנו.
יפה, אז אתה אומר, אנחנו מעודנים, נהוג לחשוב אחרת. אנחנו מסתכלים על הטבע ותמיד אומרים, בני אדם, הם מרושעים, הם עושים דברים, אנחנו צריכים להיות כמו בטבע, ובטבע זה לא קורה, ויש מין משפטים כאלה שמנסים לתאר את הטבע בתור משהו נורא נורא פסטורלי. אבל כמו שכבר אמרתם לפני רגע, הטבע הוא כולו תחרות. כל דבר, שם המשחק בטבע הוא תחרות.
בטבע לא רואים בעיניים.
לא רואים בעיניים, אז תחרות היא על כל דבר. כל דבר שלא רק אתה זקוק לו, אתה נמצא בתחרות מול מישהו אחר. זה יכול להיות על נקבות ועל נחלה ועל מזון ועל אוויר ועל אור שמש. בעצם כל דבר שלא רק אתה רוצה להיות בו, וכל מי שהם יותר מילד אחד בחדר יודע, שברגע שיש שניים שרוצים את אותו הדבר, זה לא ייגמר אותו, ואחד מהם צריך לנצח. ובעצם כל דבר הופך להיות איזשהו משאב, משאב שאנחנו מתחרים עליו. עכשיו, התחרות הזאת היא בעצם הכוח המניע לאבולוציה, כי אם כל אחד היה מסתפק בדיוק במה שיש לו, ואומר, טוב, טוב, אני אתן את זה לך ואני לא אקח את הכל לעצמי, אז שום דבר לא היה זז. כי התחרות הזאת היא גורמת להתמיינות, היא גורמת לספציפיקציה, ממש לבעלי חיים הופכים להיות הרבה יותר מדויקים
כן.
במה שהם רוצים. זאת אומרת, אם ג'ירפות יש להם צוואר ארוך, משום שזה נותן להם איזשהו יתרון לגבי העלים שנמצאים בגובה. עכשיו, העלים שנמצאים בגובה לא מנוצלים על ידי צבעים אחרים או על ידי אוכלי עשב אחרים, ולכן זה נותן להם את הספציפיות לגבי העלים הגבוהים, וזה משחרר אותם מהתחרות על העשב הנמוך יותר. עכשיו, ככל שאתה, בגלל שתחרות היא דבר קשה, אתה צריך להתחרות במישהו וזה מסובך וזה דורש מאמץ, אז הנישות האקולוגיות האלה המיוחדות הן משהו שמאפשר לך להוריד את רמת התחרות ולהפוך להיות בעל נישה משלך. וככל שיש פחות אנשים שמתחרים איתך על אותו דבר, לא אנשים, יצורים שמתחרים איתך על אותו משאב.
נכון,
בעולם המקצועי שלנו.
גם בעסקים, נכון.
גם בבני אדם, נכון.
מעניין.
אז אתה בעצם יש לך איזשהו יתרון. כי אתה לא צריך לריב עם אף אחד, יש לך את הנישה שלך, וככל שאתה בעצם אוכל או צריך או זקוק למשהו מוזר יותר, שאחרים לא מסוגלים לנצל אותו, היתרון הוא שלך. עכשיו, הנישות האלה יכולות להיות באמת, כמו שאמרנו, גובה של צמחים, אבל זה גם יכול להיות זמן.
סביבת חיים גם.
נכון, סביבת חיים, זמן אני יכול להיות פעיל בשעות מסוימות שאחרים לא פעילים בהם, ואז אין לי תחרות. כי כל השאר ישנים. אני יכול להיות פעיל במעמקים, איפה שבאמת מעט מאוד יצורים מסוגלים לחיות, ואז אין לי תחרות. אני יכול ללמוד לאכול משהו שבני אדם לא מזמן המציאו, וזה רק חדש כאן, ולא להרבה יצורים יש את המטאבוליזם לעכל אותו, ואז אין לי תחרות אם אני יודע לאכול למשל בקבוקי פלסטיק.
מעניין. כלומר,
הספציפיות הזאת מאפשרת לך להיות יעיל יותר. עכשיו, לא כולם הולכים על המנגנון הזה של אני אהיה ספציפי, יש גם את הרמאים, כי גם בכל תחרות יש גם את אלה שמתחכמים ומרמים, ובעצם עושים את קיצורי הדרך כדי לנצח בתחרות. והרמאות הזאת יכולה לבוא בצורה של תחפושת. אני יכול להתחפש ולנסות לגנוב משהו ממישהו אחר בלי להתאמץ. אני יכול להשתמש ברעל או בערס, ואז אני לא חייב להיות נורא נורא מהיר כדי לתפוס את הטרף שלי, אני יכול להיות ארסי פשוט, ולהרוג אותו במקום, ואני לא צריך לרוץ יותר מדי מהר.
שווה, יעיל.
כלומר, מאוד יעיל. עכשיו, לא רק בעלי חיים עושים את זה, גם צמחים עושים את זה, גם צמחים נמצאים כל הזמן בתחרות, וצמחים אנחנו נוהגים לחשוב עליהם בתור, זה צמח, זה לא עושה הרבה. אבל צמחים נמצאים בתחרות, שוב, על משאבים, על מים בקרקע, על אור שמש, על נוטריאנטים שנמצאים באדמה, וגם הם מתחרים כל הזמן, וגם כאן האמצעים הם מאוד מאוד דומים. אני יכול להיות עץ מאוד מאוד גבוה, ואז יש לי נישה משלי, אני מסתיר לכולם את השמש, ואני תופס ככה את אור השמש. אני יכול לטפס על מישהו אחר, אני יכול להיות צמח טפיל שיושב על צמח אחר וגונב ממנו את הדברים, וכאן אני מרמה בתחרות. או שאני יכול להיות איזשהו צמח שמפריש חומר רעיל, הורג את הצמחים מסביב ולא נותן לאף אחד אחר להשתמש בנישה שלי.
רואים את זה לפעמים כשיש שריפה ביער, אז רואים מה הצמחים הראשונים שעולים, ולאט לאט הם גבוהים יותר ויותר.
כשיש שריפה ביער, לא רק שיש לך את את אלה שצומחים מהר כדי לתפוס את הנישה כמה שיותר מהר, יש לך גם את הצמחים, למשל אורנים, שהם מלאים בחומר דליק, כלומר הם אלה שמעודדים את השריפות, והמנגנון הוא כזה שאחרי שריפה ביער אורנים, הראשונים שנובטים הם האורנים. הם הראשונים לתפוס את הנישה הזאת
מנקים
בחזרה.
מנקים את התחרות.
זאת אומרת שהם אחראים בעצם על השריפות, האורנים.
הם לא אחראים, הם עוברים להם מאוד.
הנה מצאנו סוף סוף את מי שאחראי להצתות אחרי כל מיני שמועות.
זהו, הם לא מציפים, אבל הם בהחלט עוזרים מאוד. יש להם, הם ספוגים במונוטרפנים שתפים לעבירה.
לכף הם ירצו מדינה, האורנים האלה.
בסוף, מי נתן להם אורנים? בדיוק.
האמת מרתק, באמת עולם החי וגם הצומח, הוא כל הזמן בתחרות. יש שם כל הזמן תחרות אינהרנטית בדבר הזה.
נכון, עכשיו הדוגמה שנתתם בשעה הראשונה של הלטאה עם הכתם בצד, אז שם יש לנו מקרה שהוא מצחיק בטבע, מכיוון שיש שם קבוצה של לטאות שנתקעו בלופ של איזושהי תחרות שחוזרת על עצמה. אך זה לא המצב הרגיל, כי המצב הרגיל בטבע זה תחרות שכל הזמן הולכת קדימה. זאת אומרת, היה צריך, במצב רגיל, היה צריך להיות מצב שהלטאה כחולה או הצהובה או הכתומה היו משתלטות, וכל המין היה הופך להיות כתום
נכון,
או כחול או צהוב.
אבל נוצר אבל איזון כאן, מוזר באמת.
נוצר איזון מוזר שגורם להם להיות באיזשהו מעגל, וזה המקרה החריג, המקרה של הלטאות. כי בדרך כלל מה שקורה זה שכל פעם יש לנו ספציפיקציה, בעל חיים הופך להיות יותר יעיל, יותר טוב במה שהוא עושה, מפתח נישה חדשה, אנחנו... המצאנו את הפלסטיק שנכנס לשימוש באמת לא מזמן במונחים אבולוציוניים, וכבר היום יש לנו חיידקים שיש להם מסלולים מטבוליים שמסוגלים לעכל אותו. No. כלומר, כל פעם אין ריק בטבע. ברגע שיש איזושהי נישה נפתחת, תמיד יהיה מישהו שיבוא...
רגע, יש אותך? חיידקים שמסוגלים לעכל פלסטיק?
לפרק, כן.
אז מה לפרק. רוצים מאיתנו? מדוע צריך למחזר?
זה פשוט קורה נורא לאט. המסלול הזה לא מתפתח.
ראיתי סמכת על זה שהם נמצאים בכל החיזבל שלנו.
לא, מעניין. מאוד מעניין.
כן, וברגע שיש משהו לאכול, יהיה מישהו שיבוא ויוכל אותו, ברגע שיהיה משהו לנצל, יהיה מישהו שילמד לנצל אותו, והמצב הזה לא נשאר בריק, והשאיפה היא תמיד, תמיד, תמיד להוריד את רמת התחרות, כי זה מאפשר לך לחיים קצת יותר נוחים, ומאפשר, כמו שאמרתם קודם, בסופו של דבר משחק, ולנצח בתחרות ולשרוד אל הדור הבא.
והתובנה היא שאחת התובנות המשמעותיות בשיחה הזו היא שעדיף למצוא תמיד נישה משלך במקום להתחרות כל הזמן באחרים.
זה טיפ עסקי גם מעולה.
זה לגמרי.
צריך אבל להבדיל ובאמת לחדד שאנחנו לא מדברים על, כמו שגברת מספרת, חיידקים שהחליטו בוקר אחד ללמוד לאכול פלסטיק.
אז באמת, איך זה קרה?
אנחנו מדברים על תהליכים של מוטציות ספונטניות, ואז קרה ונולד חיידק שפתאום...
המוטציה היא ספונטנית, היתרון שניתן לה הוא זה שגורם לה להמשיך.
זאת אומרת, בשלב הבסיסי ביותר, האל משחק בקוביות ונוצרת מוטציה. סתם, במקרה.
זה לא האל, אבל זה משפט יפה, כן.
כן.
בואי לא נתווכח פה עם רדיו מורשת, בואי, אוקיי. טוב, אנחנו מודים לך, זה היה מרתק, תודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, תודה רבה. בבקשה, מה הטיפים בתחום העסקים, טיפים שקשורים לתחרות? כי גם עסקים, כמו בעולם החי, כל הדבר הזה זו תחרות אחת גדולה.
נכון, אנחנו רוצים, הרי מה אנחנו רוצים בתור עסק שהוא רוצה להרוויח כסף?
אני יכול לומר לך שלמשל בתחום הסטנדאפ, יש הרבה מאוד סטנדאפיסטים שפחות או יותר אתה מקבל את אותם דברים, נכון? את אותם פאנצ'ים, את אותן תובנות על הבדל בין גברים ונשים, ואלה ככה, והוא לא יודע לחנות, והוא יודע...
זאת אומרת, זה אותו דבר.
לא, באמת גם בתחום הסטנדאפ אתה צריך למצוא את הנישה שלך ואת הייחוד שלך.
נכון, אתה צריך לקרוא מה שקוראים, למצוא מה שקוראים לו בידול.
ואז אתה מקבל קהל של בערך 20 איש, כי אתה בידלת את עצמך.
ממש, לצ'ופצ'יק של ה...
אוקיי, אבל זה מעניין, כן.
אז באמת אנחנו, יש הרבה אספקטים שנחקרים, יש מחקרים על... מה יכול לעזור לעסקים להצליח, אז כמובן שאנחנו רואים מוצר יותר טוב, ובידול ומיתוג ודברים כאלה. אני רוצה לדבר על משהו אחד, שהוא תחרות גיאוגרפית, זאת אומרת...
איפה העסק שלך?
בדיוק, פיזית. אני חושבת מעניין. עכשיו על לפתוח בית קפה, יוליה ודודו בעם. איפה אנחנו שמים את הבית קפה?
שם לא טוב כל כך לבית
לא
קפה.
טוב. דודו ויוליה בעם. אתה רוצה דודו ויוליה, נכון?
לא, באופן כללי, אבל זה לא נשמע לי שם טוב לבית קפה עם בעם. זה קצת שם של תאגיד כזה.
בעם.
דודו ויוליה, יכול להיות. זה שם של מסעדת
כאן
פועלים
תרבות.
כזה.
כאן תרבות.
קאנטר בארצה.
שלושה שיודעים שהם בעצם שניים.
אוקיי, שם של מסעדת פועלים, אבל אנחנו נדבר על בית קפה. אוקיי, בית קפה.
אנחנו רוצים נניח לפתוח בית קפה. עכשיו, אתה מכיר את האפקט שאתה נוסע בכביש ארוך, ובא לך לשתות מים, ואין איפה לעצור, ואין איפה לעצור, ואז פתאום טרח אתה עוצר, ויש שלושה בתי קפה. זאת, איפה הם היו לאורך הכביש?
למה הם לא מפוזרים בצורה שווה?
נכון, תאורטית לי, כחוויית לקוח.
למה אין תנועת בראון של חלקיקים בבתי קפה?
דודו.
מה?
וואו.
כן, זו תוכנית מדע וידע, יוליה. זה לא פה עם כל הכבוד.
אני חושבת שאתה לא צריך אותי פה יותר.
לא, התואר לגמרי.
אידיאלית לנו כלקוחות, עדיף הרי שהעסקים יהיו מפוזרים. אם אני צריכה תחנות דלק, אם אני צריכה בתי קפה,
כן,
אם אני צריכה...
כל תרבות הקניונים, זה תמיד ריכוזים באמת, ריכוזים.
כן, תרבות הקניונים באמת קל לי לפתוח, אני מסתכלת על זה קצת משהו אחר.
אבל... נתעלם מקניונים, כן, אבל את צודקת רוצה... שבתי קפה ברחבי ערים מרוכז. הם מרוכזים.
עכשיו,
נכון.
איפה הבנקים? כל הבנקים באותו מקום. נכון. כל קופות החולים נמצאות אותו מקום. עכשיו, לא בהכרח מהסיבה הזאת, אבל האספקט הגיאוגרפי זה סיפור מעניין. כי פה יש סתירה בין מה שטוב לעסק.
מאחר את משתמשת במילה הרבה, בואי נאמר אספקט.
אספקט.
אספקט. אספקט, זה נשמע...
בעלתי את התיקון, אספקט.
כן. אז למה זה כך?
בפן הגיאוגרפי.
לא, לא.
אז פה יש קצת סתירה יפה שקורית הרבה גם בתורת המשחקים, בין מה שטוב לי כנניח לקוחות, לבין המצב האופטימלי שאיכשהו אנחנו תמיד מוצאים את עצמנו בו מתאזנים.
אז רגע, את אומרת שזה לא בהכרח טוב ללקוחות?
נכון, הרי לנו לא טוב. אני רוצה שיהיה לי בשכונה בתי קפה מפוזרים, נכון. שיהיה לי מרחק הליכה קצר, נכון. כשאנחנו רוצים לצאת לקפה.
אגב, גם תחנות דלק זה קצת מרגיש כך שפתאום
נכון,
יש
פתאום יש דלק. לך שלוש בצד הזה, בצד השני, נכון. וכולם באותו מקום. השאלה היא למה? עכשיו, אני אנסה להסביר את זה רגע, אם אנחנו נדמיין רצועת חוף.
כן.
מוכר הגלידה, אני הולך, אני הולך. נניח שיש לי רצועת חוף של קילומטר, יש מוכר גלידה אחד, אתה מוכר גלידה בחוף.
כל הלקוחות שלך... יש יותר מוכרים קרטיבים, פחות גלידות, לא? קרטיבים.
כן, קרטיבים. אתה מוכר קרטיבים בטעם, טוט.
מעולה.
בחוף, כל החוף שלך, נכון?
מעולה, מושלם.
מה קורה אם יום... אם למחרת... מונופול, למחרת, אני מגיעה ומוכרת בדיוק את אותם קרטיבים בטעם, טוט.
וזה מתחרה.
באותו מחיר.
כמובן, אלימות, מכות, פרוטקשן.
אז נניח שאנחנו בהתחלה רוצים להיות נחמדים, לא רוצים להרביץ אחד לשני.
אז איך נחלק את השטח מחדש?
אז תראה, אידיאלית, אופטימלית, אם אנחנו עוגנים, אז אנחנו אומרים, אנחנו איכשהו נחלק את השטח כדי שאתה תקבל 50% מהלקוחות, אני אקבל 50% מהלקוחות, חצי, אוקיי. חצי, נגמר עניין. עכשיו, איפה אנחנו מתמקמים לאורך אותה רצועת חוף?
מעולה, שאלה טובה.
עכשיו, אני רוצה, נניח שאני רוצה להיות חמודה. ואני רוצה שהלקוחות גם ילכו פחות. הרי אנחנו יכולים להתחלק, לעמד שנינו במרכז החוף, אחד גב אל גב.
נכון,
אתה תקבל
רוצה.
את החצי קילומטר הצפוני, אני אקבל את חצי הקילומטר הדרומי, אנחנו התחלקנו חצי-חצי בלקוחות, אבל יש לקוחות שצריכים ללכת חצי קילומטר בשביל נכון. לקבל גלידה. המצב האופטימלי חברתית, קוראים לזה אפילו SOS, Social Optimal Situation.
Yes.
זה שאם אנחנו, אם אני אחלק רגע את החוף חצי-חצי, אתה תעמד.
רגע, יש, בואי נחלק, אם מדובר בקוביה אחת, לא קוביה, אלא מלבן ארוך.
נכון.
אנחנו מחלקים את החוף לשני ריבועים בעצם.
שני מלבנים, אני הצפוני והדרומי.
נכון.
אתה נעמד באמצע הצפוני, אני נעמדת במרכז הדרומי.
נכון, ככה הלקוחות לא צריכים ללכת המון.
ככה הלקוח שצריך ללכת הכי הרבה, צריך ללכת רבע קילומטר.
נכון, מושלם.
סיימנו. אבל מה קורה במצב כזה? האם עסקים ישרדו? נניח שאני ואתה פתאום נהיינו נורא תחרותיים.
Okay.
אנחנו כבר לא עובדים ביחד, לא אכפת לי מה אתה חושב עליי, לך לא אכפת מה אני חושבת עליך. מה אתה תעשה? מה אני אעשה בוקר אחרי? אני בן אדם מאוד תחרותי, אני אבוא ואני אגזוז מטר צפונה.
מה תרוויחי מזה?
מה אני ארוויח? כל הלקוחות מדרומית לי, עדיין שלי, נכון? הם לא ילכו עד אליך עכשיו. אבל אני בעצם לקחתי את הלקוחות שהיו בינינו, וקו האמצע ביניהם קצת עלה למעלה, ולקחתי לך קצת מהלקוחות שלך, ברגע שהלכתי קצת צפונה.
שהתחתון הולך צפונה.
נכון, שהתחתון הולך צפונה, אני טיפה לקחתי לך מהלקוחות. כי פתאום יש לקוחות שהיה להם רבע קילומטר אליך, רבע קילומטר אליי. פתאום, עכשיו מה אתה תעשה בתמורה למחרת? תזוז. תסוז מטר דרומה.
בהתאם לתזוזה, נכון.
ולאט לאט אנחנו נזוז כך אחד לשני, כי אנחנו תחרותים. אני רוצה כל פעם לתפוס יותר נפח לקוחות.
ומה יהיה המצב המאוזן במרכאות?
המצב המאוזן ששנינו נסכים עליו, זה המצב ששנינו עומדים במרכז החוף.
די.
למצב הזה קוראים שיווי משקל נש, השם ג'ון נש, מי שראה נפלאות התבונה.
ודאי, וואו, מדהים, אבל זה לא מצב שהוא טוב ללקוחות.
אבל הוא לא טוב ללקוחות.
די, יפה.
אבל למה זה שיווי משקל נש? שיווי משקל נש אומר שזה מצב שלא לי ולא לך, אין שום צעד שאנחנו יכולים לעשות שיהפוך את המצב עבורי. לנו כעסק ליותר אופטימלי. עכשיו, זה לא אומר שזה אופטימלי ללקוחות. והיינו מקבלים את אותה כמות לקוחות אם היינו נחמדים ונעמדים באמצע החוף הצפוני אתה ובאמצע החוף הדרומי, אבל אנחנו תמיד נגררים למצב הזה שאנחנו באותו מקום.
מעניין.
כי זה מצב שלי ולך, אין מה למחרת לקום בוקר להגיד, אני אשפר את המצב שלי. ולכן באמת חלק מהמיקום הגיאוגרפי של מקומות, של עסקים, אומר, אני יודע שאני יכול להרוויח אולי לקוחות שגרים קרוב יותר אם אני אקים בשכונה רחוק מבית הקפה הקיים כרגע,
אבל
אני אפסיד לקוחות שנמצאים בינינו, אז לאותה כמות לקוחות עדיף לי להקים בית קפה צמוד לבית קפה הקיים.
אז מה עדיף בסופו של דבר אם אני רוצה להקים בית קפה?
גיאוגרפית להקים צמוד לבית קפה קיים.
צמוד?
שוב, צריך להסתכל על פריסה גיאוגרפית של אזור, אבל זה מסביר חלק מהסיבה שכל העסקים מאותו סוג ומוקמים לפעמים באותו מקום.
זה מדהים ובאמת מסביר את המצב המאוד מוזר ולא נוח ללקוחות, אבל מסתבר שכן נכון עסקית. אנחנו חוגגים בימים אלה, לא אנחנו, אלא מוסלמים, כי אני, לא אני ולא את מוסלמים. נכון? טכנית. אבל מוסלמים רבים ברחבי העולם חוגגים את חג הקורבן, או בערבית עיד אל אדחה. קשה היה לפספס בתקשורת, כפי שאמרתי, את התמונות של האלפים שמקיפים את אותה אבן שחורה במקה. בואו נשמע על החג הזה ומהותו מפיו של דוקטור אורי גולדברג, מומחה לאסלאם מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, דודו.
אז כשאנחנו מדברים על חג הקורבן, אנחנו מדברים על מה? הקרבה של קורבנות? אני מקווה שהקורבנות זה סתם איזה קורבן ששם מקריבים למישהו.
טוב, זה חג שמבוסס בעצם על סיפור שאנחנו מכירים מהתורה שלנו. זה חג שמבוסס על הסיפור של העקדה.
זו עקדת יצחק, אבל לא, היה שם בעצם קורבן בסוף. נכון, מעניין.
כן, לפי המסורת המוסלמית, אפילו שזה לא כתוב שם ישירות, הם מניחים שהבן שנעקד היה ישמעאל, והסיפור שלהם קצת שונה משלנו, כי בסיפור שלהם אברהם ממש שם את הסכין על הצוואר של בנו, וכשהוא פוקח את עיניו, פתאום מסתבר שהוא מקריב איל ולא את הילד. אבל זאת אותה עקדה.
די, סיפור עם טוויסט.
כן, כן. והחג הזה בא בעצם לחגוג את הנכונות של אברהם, כי אברהם הוא אבי האמונה באל אחד. כאילו, בין המוסלמים הוא נביא, הוא הראשון שצריך לקח את הסיכון, ויצא נגד המוסכמות של הזמן והתקופה שבה הוא חי, והאמין באל אחד, והנכונות שלו להקריב את הבן שלו, בגלל שאלוהים אמר לו, זה הביטוי הכי מובהק וראשוני
לאמונה. אני מוכרח להודות שלא ידעתי שחג הקורבן באמת מדבר על עקדת לא יצחק, אלא ישמעאל בטוויסט שלהם, אבל מעניין מאוד.
וזה חג שהוא, זה בעצם החג הכי קדוש בלוח השנה המוסלמי. כי זה באמת, כאילו, הביטוי המובהק לזה, הוא משתלב, כמו שאמרת, עם העלייה לרגל למכה, עם החאג'.
זהו, אנחנו רואים את התמונות. מדוע הם עושים את זה? מדוע הם מקיפים את האבן השחורה הזו?
האבן השחורה הזאת היא בעצם הלב של העולם המוסלמי, ושוב, לפי המסורת, מי ששם אותו שם זה אברהם. אברהם בנה את המבנה הזה, שאין בו שום דבר, אין בו איזה, כמו בבית המקדש שלנו, איזה מזבח או משהו כזה, ואין בו גם איזה פסל או צלב כמו בכנסייה, פשוט מבנה שבנוי מאבן געשית שחורה, והוא נועד לפולחן. אברהם לפי המסורת בנה אותו, כדי שכל האנשים שמאמינים באל אחד יבואו ויתרכזו סביבו, ובעצם מאז, או בעצם מאז שיש אסלאם, האמת שגם קודם, הקאבה הייתה קיימת גם לפני האסלאם.
הקאבה, כך קוראים לאבן הזה, נכון? הקאבה.
כן, קוראים לה קאבה, קוביה, כן.
מעניין, לא חשבתי על הקשר בין קאבה לקוביה, מעניין.
היא הייתה קיימת גם לפני האסלאם, והיא תמיד הייתה מקום של פולחן, ותמיד היו באים אליה לעבוד את אלוהים, וכאמור, המוסלמים מאמינים שאברהם שם אותה שם, והכפה שלה היא פשוט קיום של המצווה. כל מוסלמי, איפה שלא יהיה, איפה שלא יבואו, מוטלת עליו מצווה לפחות פעם אחת בחייו לעלות לרגל למכה. והחג הזה, חג הקורבן, עיד אל-אדחה, הוא חג שמתחיל בעצם כשנגמרים הטקסים במכה. יש שורה שלמה של טקסים שעולי הרגל צריך לבצע, וכשעולי הרגל יורדים מאחת הגבעות במכה, ששם הם מבצעים את אחד הטקסים, אז בעצם מכריזים על תחילתו של החג.
מעין? אוקיי.
זה חג שמחבר את כל המוסלמים בעולם, לא רק אחד עם השני, אלא גם ללב שלהם במכה.
מה המנהגים של החג הזה? מה הם נוהגים לעשות בחג?
הם בדרך כלל באמת כל משפחה מוסלמית מקריבה קורבן, זאת אומרת שוחטת חיה, ולפי המסורת מחלקים את החיה לשלושה חלקים, חלק אחד המשפחה אוכלת, חלק אחד מחלקים בין קרובים וידידים, וחלק אחד נותנים לעניים. זאת אומרת, ממש שילוב של כל מיני מסורות מחגים שלנו,
המתנות
לאביונים. כן, כן, אנחנו מאוד קרובים בדברים האלה. וזה חג שא' מתחדשים בו, קונים בו בגדים ומתנות וכו'. זה חג שהולכים בו לבקר בני משפחה, דרך אגב גם מתים, מתולים לבית קברות ומבקרים את הקברים של הסבים והסבתות. וזה חג שנותנים בו נדבות, נותנים בו דברים לעניים, משתדלים לחלק מהשפע. זה חג של שפע. והרעיון הוא שמשתדלים לעשות עם השפע הזה כמה שיותר, לטובת כמה שיותר אנשים שנמצאים במעגלים שאנחנו מכירים.
אוקיי, באיזה תאריכים הם חוגגים? זאת אומרת, איך הם סופרים את התאריכים שם ויודעים על קיומו של החג?
זאת שאלה מעולה. כי החג הזה בעצם הוא כמו החגים העבריים. זה לא חג חוגגים אותו לפי תאריך מוסלמי, לפי לוח השנה המוסלמי,
בחודש
דואל חיג'ה. זאת אומרת שהתאריכים של החג הזה זזים.
די.
כל שנה, דרך אגב, גם הרמדאן, כל שנה התאריכים של החגים המוסלמיים זזים בערך ב-10-11 יום. אז במעגל של X שנים, רמדאן יכול להיות גם בקיץ וגם בחורף וגם חג הקורבן. ואיך הם עושים את זה? הם עושים את זה לפי מולד הירח. והחג עצמו חוגגים אותו באופן שונה, בתאריך שונה, במקומות שונים בעולם, כי מולד הירח נראה אחרת ממקומות שונים. אז הם אשכרה מחכים להכרזה של מועצת חכמי דת, שמודיעה במכה על זה שראו את הירח, ואז מתחילים את כסים, ואז יוצא את ההודעה. זה משהו שקורה עד היום ממש באופן הזה. אתה זוכר אולי את הסרטים של שר הטבעות? ראית אותם?
לא, אני פחות חובב את הסרטים האלה.
את ראית, יוליה? יש שם סצנה נורא יפה בסרט השלישי, שהם שולחים הודעה עם מסורות. יש מסורות על ההרים, אז זה תכלס ממש ככה.
עד היום?
צריך שמישהו יראה את מולד הירח.
שהיום זה וואטסאפ.
אבל כן צריך שמישהו יראה בעין את הירח.
מעניין.
ויעביר את ההודעה. עד היום חוגגים חגים ככה בכל העולם המוסלמי. גם הרמדאן יודעים בערך מתי הוא אמור להתחיל, אבל בעצם מקבלים התראה פחות מיום לפני, ונערכים לכל הדברים האלה. יש כאילו...
לוחות פסח בהתראה של יום, זה נראה.
כן, וואו.
ממש.
צריך לנקות, יופי יופי.
זה בהחלט פסח בהתראה של יום, זה סיוט של הרבה אנשים בארץ.
טוב, זה היה מרתק. אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לדוקטור אורי גולדברג, מומחה לאסלאם מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ואתה נכנס אל האולפן, מי שוודאי האות הבא ירמז על הגעת בו. כן, אל תיבעל תמיר צוברי מהקצב המטורף, זה קצת גרסה כזאת, קצת של המקור. הנה, זהו האנדר המוסיקלי של אביעד רוזנבוים, עורך מוזיקלי ראשי של כאן, והזאב אוויר, זאב האוויר של התוכנית.
בדיוק.
זה הפתיח של איירולף מצאנו לך. אוקיי, אז אנחנו עוסקים בתחרויות והתחרות בתחום המוסיקה בישראל ובעולם, כמובן המצעדים השנתיים. אנחנו רוצים לדבר בעיקר על המצעד הישראלי העברי לקראת ראש השנה. זהו, אפשר כמובן להוריד את האנדר המוסיקלי. הנה, וזהו, זה אב אוויר.
דווקא אהבתי, זה היה דרמטי.
כן, זה מוזיקה אלקטרונית. אוקיי, אז אנחנו מדברים על המצעד, נכון? שהוא בדרך כלל חגיגה, או בילדותי לפחות הוא היה חגיגה. אני משער שעבור כל מי שהתקופה הזו ילדותו, הוא חווה את זה כחגיגה.
כן, זו התחרות הכי גדולה בעצם בעולם המוזיקה. המצעד השנתי, זה שמסכם את כל הלעיתים וכל ההצלחות הכי גדולות של השנה.
כן.
בישראל יש לו מסורת ארוכת שנים של... באמת, גם מצד כאן של כל ישראל, גם מצד של גלי צהל בשנים שהוא היה, ובאמת זה היה אירוע ענק.
כן, עכשיו, לגמרי.
עכשיו, המצדים קצת השתנו, אני חושב שאולי היום הם פחות מרגשים ממה שהיה אז, גם היום יש מקומות אחרים, התחרות אולי קורית ביוטיוב, ולאו דווקא במצדים.
כי היום באמת אפשר למדוד רייטינג מיד, באמצעות כן. צפיות ביוטיוב באמת.
שוב, לא תמיד, אנחנו גם יודעים שגם בצפיות ביוטיוב יש קניות של צפיות, ו...
יש תמיד את השמועה הזאת, הוא קנה בקוריאה.
יש כל מיני חפות כן? לייקים בהודו.
מעניין.
ודברים כאלה.
אני לא יודע אם זה נכון, כי בדרך כלל ביוטיוב מנסים לירט כל מיני רמאויות כאלה.
אני יודע שהיו מקרים שהם פשוט מחקו צפיות, הם עשו איזה בדיקה
כן.
ומחקו.
נכון.
אז כנראה שזה קיים באיזשהו סדר גודל, אבל אני רוצה לדבר על המצעדים השנתיים, שהם באמת החוד הכי מעניינת, גם לקראת המצעד השנתי שקורה עוד רגע אצלנו בכאן ג' בערב ראש השנה, אפשר להצביע לו עכשיו אם אתם חובבי מצעדים?
כבר אפשר להצביע, כן, הקווים פתוחים, ובמוקד השידור שלנו בקרמניצקי נמצאת יוליה סגלין. יוליה, מה קורה שם?
סופרת לייקים.
סופרת לייקים, לא, זה לא, זה לייקים לא, זה מה, זה מסרונים?
לא, לא, זה הצבעות, הצבעות. הצבעות באתר שלנו, של כאן.
יוליה, מה התחושות האלה? איזה שיר יש את הסיכוי הגבוה ביותר לזכות השנה?
לא, פתחנו עכשיו שיר חדש למצעד, מר טרולולו.
איש הטרולולו במקום הראשון, זיכרונו לברכה.
אבל בואו נדבר על התחרויות ההיסטוריות הגדולות, שהיו כמה מאבקים מאוד מעניינים במוזיקה הישראלית. המאבק הראשון והקלאסי, טיסלה מול בנזין.
וואו.
ב-80, בעד מי היית?
אני חושב שעד היום אני לא יודע להכריע.
אתה לא יודע.
אני חושב שהייתי בעד בנזין, סתם כי מישהו קנה לי תקליט של בנזין.
אוקיי.
ובעבר, כשהמוזיקה לא הייתה נגישה, אם במקרה נפלת על תקליט, אהבת אותו.
זה מה שהיה.
זה מה שהיה. הם הקדימו, פיזית. הם הגיעו אליי הביתה קודם, זה הכל.
אז הם השיגו בתחרות לבך. עכשיו, על הקהל היה משהו מאוד מעניין. הם ממש התחרו ברצף כל שנה על התואר להקת השנה.
וואו.
והם זכו לסירוגין, שזה היה גם יפה. 81 איסלאם, וגם זכו בשיר השנה. ואז שנה אחר כך בנזין, עם יום שישי שאנחנו שומעים ברקע, זכו גם בלהקת השנה ושיר השנה, וכך זה המשיך, 83 טיסלאם, 84 בנזין, אז היה שוויוניות יפה בסך הכל, אבל היה ממש תחרות, ולכל ההקה היו את המעריצים שלה, והיה מאבק גדול על התואר הזה, אז הוא הצביע בגלויות,
ודאי, ודאי. יש אנשים שאהבו גם את אלה וגם את אלה, או שחייבים לך לזהור שאתה שמאל או שאתה ימין?
כנראה שהייתה חפיפה, יש מאבק שעוד מעט נדבר עליו, הוא היה הרבה יותר רגיש ששם לא יכולת לאהוב את שתיהן, זה אופרה וירדנה.
ודאי, שזה באמת החומר והאנטי חומר, אבל לא ברור מי זו מי.
נכון, אבל לפני זה חשוב לציין אגב שלמרות הקרב הגדול בין דיסלם ובנזין, הייתה להקה שניצחה את שתיהן בסופו של דבר.
מי?
לא. אתניקס.
אתניקס היה... הם היו באותו, בחדור הארץ, באותה תקופה?
טיפה אחרי, אבל אתניקס זה הלהקה שזכתה הכי הרבה פעמים בתואר להקת השנה, במצעד של ג' 7 פעמים.
אבל הם באמת פיצחו איזה משהו בקוד הגנטי של ישראל. אין בן אדם שלא אוהב אותם, לא משנה מאיפה אתה... ומה, אין מצב שאתה לא אוהב אותם.
הם מצאו את, כמו שאתה אומר, את הנוסחה, איך לעשות פופ ישראלי.
מדהים, וכיף, ונעים לשמוע באוטו, נכון? אתה לא נבוך מזה, כיף.
זה קצת מערבי, קצת מזרחי.
נכון.
פופ, אפילו נגיד.
סלט מושלם, ממש.
כן, הם ממש ידעו, ועדיין יודעים איך לעשות את הדבר הזה בדיוק. אז אתניקס, סיעת...
הנה, תראה, כבר יוליה רוקדת פה בתנועות מטורפות. זה רדיו, מה אכפת לי להגיד, כי היא יושבת פה בדיכאון.
לא, היא שמחה, היא שמחה בגלל את...
תראה, היא שותה את עצמה.
לא, תבוא לפה יותר, דודו סתם עשה לי ראש אמרה.
דמוניזציה, כן.
אגב, והם גם כמעט עשיינים, הם הכניסו 43 שירים למצעד לאורך השנים.
וואו.
מי שהכניס הכי הרבה שירים זה מר שלמה ארצי, עם 57 שירים.
ברור.
אי אפשר לנצח את שלמה.
לא, ברור.
אבל טוב, בוא נדבר על אופרה וירדנה.
ודאי.
מי אתה בוחר? מי בחרת?
בבית שלנו, האמת שהיו לנו גם וגם, אני הייתי איש של ירדנה, אני מוכרח להודות. אני מאוד אוהב את אופרה, אבל אהבתי את ירדנה, לא יודע.
אז תראה, לירדנה היה קשה, כי אופרה זכתה 4 פעמים ברצף בתור זמרת השנה, בתחילת שנות ה-80. אבל מעריצי ירדנה עבדו קשה ובסוף הצליחו. 4 שנים אחרי שהיא זכתה בפעם הראשונה, ירדנה הדיחה אותה, ואז זכתה גם שנתיים ברצף.
מעניין, למה, איך קרתה התחרות הספציפית הזו בין שתי הזמרות האלה?
תראה, זה נראה לי יותר עניין של הקהל מאשר של הזמרים.
זמרות, על איזו נישה?
זמרות פופ, הדיבות הגדולות.
זה סתם פופ כללי כזה, לא?
לא, לא, אבל יש...
על אותה אוכלוסייה.
יש עניין בזמרות.
כן, זה היה כל עם ישראל. לא, איזו אוכלוסייה?
לא, יש עניין של זמרות, של דיבות, שהן גדול מהחיים. אגב, שוב, אני אומר, אני לא יודע אם זה היה...
עם שתי נשים. אופרה חזה היה לה קול מדהים, ירדנה שרה נפלא. באמת, לשתיהן היו שירים גם יפים. יוליה, בעד מי את?
האמת שאני לא... אני קצת...
מה?
צעירה יותר.
צעירה, אז את לא מכירה אותם?
מכירה, אבל קטנה, אבל לא חושב שיש לי
עדפה. מה, את גדלת על טינדר ועל סלפי ועל פאקס?
מה שאני בת 12, לפי, ועל פאקס, אבל ביחד.
על מי גדלת? על איזה זמר או זמרת?
וואו, האמת שאני לא יודעת. אף פעם לא הייתי מהטיפוסים של להקות או...
אז איזה טיפוס את, יוליה? איזה מין טיפוס את? את מי הבאתם לפה?
כל מי שהיה מוכן לקום בשעה הזאת. אין לך הרבה בחירה.
לא כזה מוקדם.
את צודקת שאין תחרות קשה על השעה.
פה אין, זה נישה פתוחה. כל מי ששומע אותנו מוכן לקום בחמש בבוקר.
אבל יש לי עוד פרט.
בבקשה.
כל הקרב הגדול הזה בין שתיהן בסוף, יש מישהי שלישית שמנצחת.
די.
כן.
מי?
אילנית זכתה 7 פעמים.
אני לא מה... באמת?
וברצף.
די, היא גם מופלאה, אבל לא, אולי יודעתי.
לפני, כן, בשנים שלפני, 71-77, אילנית הייתה זמרת השנה בלי... שום תחרות, אי אפשר היה להרער בכלל מעמדה.
הכל גם יפה וגדול מהחיים, עדיין, ודאי, ודאי.
היא תלכה באולפן הזה היום מזמן בגימל, ושרה, והיא מדהימה.
לא, זו מיתולוגיה בעודה בחיים.
לגמרי, לגמרי.
בטח.
אז זה כמה מהסיינים הגדולים באמת של המוזיקה הישראלית, וגם שנה היא שנה מאוד מעניינת, יש הרבה תחרות, זמרים, זמרות, אז אתם מוזמנים להצביע, אצלנו בכאן גימל.
ודאי, אז הצביעו, יוליה, בעד מי את תצביעי כמובן השנה?
מי משתתף?
יש סטטיק ובן אל כמובן, אייל גולן,
איזה קריאות שמחה יש שם מהיציע?
ודאי.
היציע בעד סטטיק ובן אל?
אמרת סטטיק ובן אל, מיד הם ניצצו, העיניים ניצצו, נדלקו, כולם פה נטרפים. אבל גם השיר המקסים שאנחנו שומעים ברקע הוא שיר ראוי חדש כמובן. לא, אני צוחק, אבל באמת שיר יפה. אפשר להמשיך לשמוע אותו, הוא מחזיק עד סוף השעה הזאת, והם לא מקשיבים לנו. אז אנחנו נודה מעומק הלב למי שהיה איתנו כאן, אביעד רוזנבוים, עורך מוסיקלי ראשי של כאן, זה היה מרתק, אגב, באמת מעניין וגם כיף לשמוע עם האנדרים, זה היה מעולה, ותודה רבה גם למי שליוותה את השידור הזה, יוליה סגלין, מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון, תודה רבה.
בכיף. כיף גדול.
תודה שהתעוררת, וזה היה מרתק, ואנחנו רוצים להודות כמובן לכל מי שעמל על השידור הזה. עורכת המשדר היא ענת רחל אורי, המפיקה היא ענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי תמיר צוברי, שעמד בשלל האתגרים, כולל אתגר האיירולף. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. אנחנו נהיה פה גם מחר עם תוכנית מרתקת, שיהיה לכם כמובן יום נעים. תודה.